ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביא איתנו ברכה שבכיכר המדינה. הפרק הזה שהוא גם על אלוף האלופים, וגם על האולימפיאדה, ויהיו בו גם צדוק, וגם אוזן, וגם טלפז, וגם עמית איתנו כאן. פרק בשיתוף החברים שלנו מאלצ'ולר שחם. בואו נשאל אתכם דוגרי, שר הפנים, איפה הפנסה שלכם? אתם יודעים? הנה עמית מחפש, אני רואה אותו. יפה שאתם יודעים. אל תראו בזה המלצה על הקריאת התעוררות. עכשיו זה הזמן לבדוק, אוקיי? ולהצטרף לפנסה של אלצ'ולר שחם בהליך פשוט ומהיר מהנייד. כמה פשוט? ארבעה שלבים ואתם בפנים. ואני אומר לכם שמוטלה כתב את זה, כי זה כמו לכבוש שער מנבדל, ואז עוד אחד מנבדל, ואז אחד אמיתי, אחלה בן שער, כותב מוטלה. ואז לסובב את הרננדז למקום. ארבעה שלבים, זה כל מה שאתם צריכים. עכשיו, אני לא יודע בני כמה אתם, כאילו אני משער, אוקיי, יש לנו כמה מידע, אבל לא הכל, אבל הפנסיה שלכם כדאי לדאוג כבר מהיום. עכשיו זה הזמן להתעורר, לבדוק את הדברים ולהצטרף לפנסיה של אלצ'ולר שחם בהליך פשוט ומהיר מהנייד. אתם יכולים להיכנס לאתר של אלצ'ולר שחם, asmakafinvest.co.il. יכולים לפנות בעמוד צור קשר, יכולים להתקשר כוכבית 5054 לשירות הלקוחות שלהם, כדי לקבל מענה לכל השאלות. ארבעה שלבים, חברים, ארבעה שלבים, ואתם יכולים להיות בפנים. כמה תזכורות, אז פרק עם אופמן ופיש עלה אתמול, באולימפיאדה זה יהיה מהר, וכל פעם בשעות אחרות, אז פשוט תאזינו ותראו בתוכן העניינים, יש שם משהו שמעניין אתכם, אז אופמן מטוקיו ופיש היה, אופמן ימשיך להיות איתנו בפרקים, עלו פרקים השבוע בפרשטוק, אבישי סמולר, אני שוב ממליץ, אחלה פרק, לשחרר את הדוב בבינג'ר, היום יוכרז זוכה פעילו שפייבוקס, כמו שאמרנו, לינק ולעשות את מה שצריך בתחרות. עמית ישים לינק למטה, אתם נכנסים לקבוצה, אתם צריכים לשלם שקל, אתם צריכים לכתוב משהו, הפעם שיר אוהדים שאתם ממש אוהבים, אתה מה שמת עמית, שיר אוהדים שאתה הכי אוהב או שיר שחקן?
אני משתתף היום.
מה אתה שם?
תן, נחשוב על זה. יש לי זמן עד הפרק של בינג'ר.
אין לך שיר? משהו? נעצה? אוקיי, אז תחשבו לפני עמית על השיר. ואז כמובן השקל מוחזר אליכם, ופשוט דרך המשפט אנחנו בוחרים משפט. כן, 250 שקל, ואז הוא עדיין יוחזר אליכם.
כן, ואז תקבלו 251.
לקח הזמן לחשב 250.
זה בושה גם, כן, אני באמצע לימודי פיזיקה ומתמטיקה שזה.
לא לעניין. טוב, הודעה שקיבלנו עכשיו, סורי שאין לי גם לא פרטים וגם לא יותר מדי מה להגיד בנושא, אבל רק לציין, הפרשן הצבאי רוני דניאל הלך לעולמו בגיל 73, מת מביתו נכתב, ככל הנראה מאירוע לבבי, אני מתנצל אם משהו פה בפרט לא איזה מאוד מאוד מיידי, אבל בכל זאת, לא רק שאנחנו מכירים ויודעים מי זה, וצריך לציין אותו לדעתי, גם מאוד אוהב ספורט, אוהד הפועל, גם רגל סל, ובלי קשר, מאוד מאוד אוהב ספורט, ושמע, פשוט עצוב, אין לי שום מושג ושום זה מה קרה, ועצוב, אלם וכל זה, ואז הנה, איזה חוב ארוך, מבאס שצריכים אפילו שזה קורה, והמשפט הרגיל שלי, לא יודע מה עושים כדי שזה יהיה מעבר חלק, אבל פשוט זה לא יהיה מעבר חלק, אבל פשוט עושים.
כמו שחנן בן ארי אמר.
אין מה לעשות, מה הוא אמר? יפה.
שזה לא חלק.
זה לא חלק, אין לנו מה לעשות.
אם יזינו, אז ידעו גם.
אין מה לעשות, בסדר גמור. אז איתי, תן בראש. אהלן אורי אוזן.
סמברג המלכה. בא לי להקיע.
אהלן עיר צדוק.
כאילו לא, חלילה.
אגב, היא לא אמרה...
משפט אדיר.
חשוב שתגיד רק שתבין, היא לא אמרה שבא לה. זה לא שזה הרצון שלה. אמרה, יש לי להקיע עכשיו.
יש לי להקיע.
היא ציינה עובדה.
אדיר, אדיר.
אל תעשה ממנה אחת שמתה להקיע, רוצה להקיע, כל חייה רק מנסה להקיע.
שאתה תקבל בעיתות כאלה לראש, גם אתה תקיע. ותשמע, השילוב הזה שהיא בא לי להקיע והאינסטגרם, והיא כזאת חמודה.
מאוד חמודה.
והיא ריגשה ממש. לא הבנתי מה קורה, אבל היא ממש ריגשה אותי.
נגיד שהפרק הזה מוקלט בשני בצהריים, עבר זמן מאז המדליה, פעם ראשונה שאנחנו מדברים עם אורי על כך, שלא תחשבו שלא היו מדליות מאז. לא היו מדליות, האמת, לא היו. ניר, מה קורה?
מה העניינים?
וואלק, בסדר. שנפתח בכדורגל לפני העיגולים והזה, והקשתות והדברים. היה כדורגל אתמול. או כמו שאשתי עושה, למה יש כדורגל עכשיו? זה בדיוק הייתה השאלה כשהיא ראתה אותי צופה במשחק בערב אתמול.
כן, כאילו יש מקום רק ל...
למה יש כדורגל עכשיו?
כדורגל יש כל הזמן.
למה יש כדורגל עכשיו?
שמע, היה לי כיף אבל לראות את הכדורגל הזה. אורי, היית שם.
יש גם כדורגל באולימפיאדה, אפילו שיניה כבקיע שלושה. סתם, שתי.
כן, אין באמת כדורגל באולימפיאדה. ברגע שיש ענף...
זה גם בעיר אחרת.
לא, זה ברגע שיש ענף שמשחקים אותו בדרך מסוימת, ואז יש טורניר שבו משחקים אותו בדרך אחרת, זה לא, זהו. תיקח כדורסל, תעשה 4-4, ושים את זה פורטוגל, זה לא אותו דבר.
יש 3-3.
אני אומר, זה לא אותו דבר. נתתי דוגמה כאילו המצאה לגמרי, אבל אפשר להשתמש, אתה צודק, אפשר להשתמש בדוגמה שקיימת. בדוגמה חיה. אפשר להשתמש בדוגמה חיה. אנחנו נתחיל לפני שנדבר על מכבי תל אביב וחיפה, רק איך היה לך? שם. אחרי יורו באת לראות בארץ, זה פעם ראשונה, לא?
קודם כל היה מדהים, אתה יודע, לבוא למשחק עם פקקים.
התגעגעת, אתה אומר.
התגעגעתי לא לפקקים, אלא לעצם הנוכחות של הקהל, והקהל היה מדהים.
כן.
הקהל של חיפה היה בטירוף, הקהל של מכבי, שעדיין זוכר שאני כנראה הייתי בהפועל, פחות לפי הכניסה שלי שם בזה.
מה זה היית? כאילו, זה היה לפני דקה, זה לא שאתה...
נורא, אתה יודע, עברו מאז הרבה דברים, הייתי ביורו, יש אולימפיאדה, חשבתי
שכחו את זה. אתה אומר שאני צריך להגיד, אורי, היית ביורו, יזבל! אורי, אורי, אתה גר ב... יזבל! לא, זה מה שהוא זוכר.
אבל היית
במכבי גם.
הייתי גם במכבי, ואפילו השוער של מכבי, דניאל פרץ, שמאוד מאוד יקר לליבי, ואני עדיין בקשר עם אבא שלו, אז קודם כל שמח, אני שמח מאוד שהוא מציג יכולת טובה.
על מה אתם מדברים?
עם האבא?
כן, כן.
הוא שואל לך לפני שידורים, הודעות תמיד.
וואלה. הוא אמר לך אתמול?
תמיד, היו שני שידורים, אתה יודע, שמאז שהילד מקבל מקום בהרכב. כן, בטח, הוא בפולין עכשיו, והילד הוא ילד מדהים, דרך אגב, בן דוד של הגלזרים, הוא בן דוד של דן, הם...
אתה זוכר שדיברת עליו ביום חמישי, נכון?
לא, לא, זהו.
לפעמים אני אומר שאורי, אורי זה כמו, זה כמו כל... אני זוכר שאמרת את זה על הגלזרים.
עברו ביום חמישי, זכינו במדליה. כביכול, אתה יודע, תואר, אבל בסדר. כן. היה אחלה, אם העונה תהיה ככה, עם האווירה הזאת ועם הווי בטוב של הקהל, אבל אנחנו צפויה לנו אחלה עונה.
ניר צדוק אמר אתמול שמכבי תל אביב לוקחת אליפות ב-18 גם השנה בהליכה.
הוא לא אמר את זה.
לא אמר?
לא, לא אמר.
אמרת, מה?
אני מכיר את ניר בלי לדעת, הוא לא אמר.
הוא לא אמר את זה.
גם אם זה בהתקפות
פרטית. אגב, אתה יודע, יש פרט, שלחו לי מהווינר, שזה השנה הראשונה, מאז 2012-2013, שניר צדוק לא מאמר על מכבי אלופה.
רגע, מי פייבוריטית לאלופה באמת?
עוד לא נראה לי שהוציאו את זה, אבל נחפש.
אחרי אתמול?
כן, אבל אני מנסה להרים לו להנחתה שיגיד משהו.
ניר, מי פייבוריטית לאלופה? בבקשה.
כרגע, נכון לרגע זה, מכבי חיפה.
זה הרבה?
כמה הזרות.
הרבה.
תגדיר הרבה. לא, קשה להגיד הרבה.
מכבי רחוקה, חלוץ טוב.
קשר התקפי.
קשר טוב. אני לא חושב שהם יביאו את שחקן הגנה, כך שזה לא רלוונטי. הם צריכים לפגוע בקשר 10 טוב, בחלוץ טוב, כדי שאנחנו נקיים דיון בנושא. איך זה, אהבת?
זה לא קל, כן, זה לא קל.
אורי, אהבת? כן, בוא נתחיל טקטית.
אתה מעריך את זה?
בוא נתחיל טקטית. זוכר מה אמרתי לך ביום חמישי? אמרתי לך, שאמרנו אגב קניקובסקי, ומטאפורת הפורנו סלש שייק, שזכתה לשבחים בכל העולמות, גם בעולם שניר חושב. ומה אמרתי לך בסוף? מישהו שייצור משהו, שימסור כדור לגול או שיבקיע, שאלה שתי פעולות שצריך. עכשיו, יונתן כהן, הוא אמור להיות על המשבצת הזאת, הוא די אוף, הוא קצת אוף, נכון? אוף.
אני חושב שעדיף לשני הצדדים שהם ימצאו פתרון. כן, שימצאו פתרון כזה שני, זה לא...
אתמול, כמה, היה ביתה
אחת לזכיר בסוף? אבל למה זה לא? היה משחק אחד פחות טוב. גם שנה שעברה, לפני שדיברו על פיזה, היו לו נפילות.
לא, לא, ברור.
זה לא זה אבי.
לא.
כן, זה לא זה.
זאת אומרת, אתה לא יכול לבנות על זה שהוא ייתן לך כל משחק, תפוקה...
חד משמעית,
אבל גם לא הסיבה.
אתמול ון ליוון
הוא שחקן טוב. טופ ליגת ישראל, טופ ליגת העל.
נכון.
אבל זה... טופ ליגת העל לא מבטיח תפוקה רציפה. אני חושב שאפשר לקשור את זה, זה שהראש שלו לא במכבי.
ון ליוון אתמול ניסה משהו, הוא מאוד סטיגמטי, עם הרגליים על הקווים של הכנפיים, והרוטציה הזאת בקישור. אתמול הוא כאילו אמר, טוב, בוא, אני מניח שזה לא אתמול, אני מניח שמשהו מתמשך, או שיונתן, לא מאמין שיונתן כהן עשה את זה על עצמו, הוא פשוט כל מה נכניס אותו לאמצע, כאילו צד שמאל אמר, בוא נוותר למה. ומי שיצא לשם זה פיבן. עכשיו, אתה יודע, לשים את פיבן, גלזר וריקן, שלישיית קישור, אתה יודע, מכבי תל אביב, כל הכוח שלה היה שלישיית קישור. אני מאוד אוהב את פיבן, קשר אחורי הוא לא, הוא יכול לסתום חור פעם ב, אבל להיות הקשר ליד גלזר, זה חוסר יצירתיות משווע, וגם שהוא עשה את החילוף, תשמע, זה נראה לא טוב מבחינת מכבי. עכשיו, הוא שם אחר לילה באמת משתדל ורוצה, ודיברתי על זה, שאלת אותי שבוע שעבר, אתה זוכר? זה לא יכול להיות החלוץ הראשון של מכבי תל אביב. לאורך כל העונה, הוא ייתן כמה גולים, והוא עובד, והוא לוחם, אבל הוא גם ניזון, הוא לא מייצר לעצמו, גררו מהיר מאוד, אתמול הפסיד בכל התיקולים שלו, היה לו אפס, לדעתי מ-8 או 9, ואין למכבי תל אביב שום רעיון, באמת, אתה יודע, הם שיחקו אתמול עם שני המגנים, בעצם זה היה הגנה שלהם, תקן אותי אם אני טועה, הכי בחירה שהיא יכולה להעמיד.
שלושת הזרים. אולי בלטקסה במקום נחמיאס,
זה לא הבדל גדול.
בוא נזכיר רק שגם ביום חמישי לא הזכרנו את ייני.
ושוער, אבל השוער אתמול אתה לא נפלת.
וייני בפרוטוקול.
ייני לא זרים ב... עוד פעם, זה לא... אין שם איזה חיסרון מאוד מאוד...
אין דרמה גדולה בהבדל בין ייני לנחמיאס לבלטקסה.
אוקיי, נחזור למכבי. יש, כאילו, יש אלופת האלופים. יש אלופת האלופים. סופר קאפ. זה גם טוב. זה סופר קאפ שהמנצחת בו עלה לגמר.
חצי גמר.
חצי גמר?
חצי גמר?
כן.
שינו את זה?
מול המדוע...
שנה שעברה ניצחון באלוף אלופים שם לך בגמר.
נכון, יש ככה, אז לא
היה לך זמנים. זה הרפסאז' של ה...
איך לנצח במשהו, במפעל, מביא אותך לשלב של מפעל פחות חשוב
ממנו. באר שבע עלתה כבר לחצי גמר, כי ניצחה את אשדוד, אתה זוכר, זה כבר היה מזמן.
נכון.
ואם יקבל את המדורגת היותר טובה, שתנצח את הבתים, הרי יש שני בתים, בחמש וחמש, ומכבי חיפה תקבל את המדורגת הפחות טובה של הבתים, ושם זה יהיה שני
חצי קרוב. אוקיי, וואטאבר.
לפני שנכנסים
עוד טיפה... בקיצור, יהיה עוד שני מסכים
מכבי חיפה. אוקיי, מוטלה ועמית, שהם אוהדי מכבי חיפה ומכבי תל אביב בהתאמה, ביקשו מאיתנו לענות על השאלה הזאת בלילה, עמית טוען שהוא גם שאל אוהדים אתמול, או מוטלה טוען, נכון? שאלתם אותו
אתמול? עמית היה אתמול.
כן, עמית ומוטלה היו.
אפילו צריך ראיתי
אותו. ראית אותו?
שלום,
אחווה. המשמעות של הניצחון הזה, ההפסד הזה לשני הצדדים, האם הוא שובר את הרצף, או שהוא לא נחשב כי זה אלוף האלופים? אופה, פילוסופיה על הצהריים. מה זה משנה, ניר יגיד?
לא, מי שנשבר לו הרצף, יכול לנסות ולהגיד, זה לא נחשב. מי ששבר רצף, יכול להיאחז בזה שהוא ניצח. וזאת אומרת, יכול להיות ששני הצדדים צודקים. מכבי יכולה עכשיו לדייק ולהגיד, אוקיי, אבל בליגה לא ניצחתם. חיפה יכול להגיד, אבל הנה, ניצחנו את מכבי, מה זה משנה אם זה בליגה, באלוף האלופים או בגביע?
יש לי, בואו ננסה לעשות את זה, כדי שלא ייראה שאנחנו סתם...
לא יכול להיות שזה מזיק למכבי חיפה, החוויה הזאת. זה לא שעכשיו הם יעלו נגדם בליגה, והם יגידו, אנחנו בליגה לא יכולים לנצח.
אני יכול לשאול אותך שאלה אמיתית?
אנחנו יכולים רק באלוף האלופים. ברור שזה, אם יש מחסום מנטלי, זה מקרב את הצליחה שלו. מכבי, זה בטוח לא משאיר את תחושת עליונות שלה על חיפה כמו שהייתה קודם. מכבי בטוח מרגישה היום טיפה יותר פגיעה ביחס ישיר למכבי חיפה.
כעוד מכבי חיפה שאתה בוא, אני אשאל אותך אגב הרצף והכל, אתמול כשהיה בבר את בדיקת הפנדל, אתה נגיד היית בטוח שזה 2-2 במינימום בזה, נכון?
כי זה גם פנדל ואדום. אם זה היה פנדל, זה אדום.
כן, ואורי אפשר להגיד, זה אדום, זה אדום, והיו עוד שתי דקות.
ולטעמי, שוב, למרות שחוזז יודע לייצר, ברגע שעושים בולו גליץ', הוא נתקע לך ברגליים בכוונה, וברור שהוא ייצר את המגע, ברגע שהשחקן עושה גליץ' שלא יכול לבוא בטענות,
אני חשבתי על ניר, מדברים על ההחלטה הזאת עכשיו, זזנו מדבר לדבר?
לא, זה ניר, סליחה.
רגע, אז ניר אמר את שלא, אני אגיד שאנחנו צריכים על המשמעות של ניצחון הפסד לרצפים, ואנחנו צריכים להגדיר פה זה. אני חושב שגביע הטוטו במשחק רגיל, זה קצת פחות, אגב, בהרבה סטטיסטיקות לא סופרים את זה. אני חושב שהמשחק הזה הוא כן נחשב, אם רוצים לספור, כי כן יש בו מנצחת, היא גם מניפה משהו, נגיד, גביע הטוטו, כולנו מסכימים, זה מפעל.
ואם זה אגבר גביע הטוטו.
הנה, בדיוק מה ש... יפה מאוד, אורי, בדיוק מה שאני טוען. גביע הטוטו, זה מפעל כזה, אני נגיד לא מחשיב אותו מלא דברים. כי נבחנים בו השחקנים, אפשר לעשות כל הדברים, אבל נגיד שמכבי תל אביב ניצחה את מכבי חיפה בגמר גביע הטוטו, זה כן נרגיש כמו משחק חשוב. אוקיי,
גם אתמול, דרך אגב, בחיית האינטנסיביות בהתחלה.
גם, אתה יודע, זה משחק גם שרואים, זאת אומרת, אתה, לא רק האוהדים השרופים, נראה לי, רואים את המשחק הזה, גם אוהדים בורדרליין כאלה וגם ניטרלים, רואים כזה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה באלוף האלופים, האלופה נגד מחזיקת הגביע, אז כן, כאחד שאוהב דרמות, אני מוכן להגיד שזה עדיין לא, כדי שככה נקדם גם את המשחק הבא בליגה, אבל זה פחות חשוב. עכשיו, לגבי כמה דברים, overreactions מהמשחק הזה. אצילי, ניר תמיד אוהב להגיד על מספרים והכל. אז אני אתחיל איתך אורי, זה מרגיש כאילו אצילי שהוא בעונה מלאה גם מהקיץ והכל, יהיה קשה מאוד שהוא לא יתפוצץ מספרית, זאת אומרת...
אתמול הוא כבר יכל להתפוצץ מספרית, היו לו מצבים...
אחד הוא החמיץ,
הוא הכי דומיננטי בהתקפה, זה מאוד ברור.
גם הגול היה מנגיחה שלו, הגול הראשון.
נכון, כניסה נהדרת, בן סער אוכל נבלות, כהרגלו ברחבה יודע, והוא עושה אוכל נבלות יותר טוב מכולם.
ממש.
הפקיע שלושה אתמול.
נבלות גורמה הוא אוכל.
הוא יודע איפה לעמוד, שלא, והוא, אתה יודע, לאט לאט גם ייכנס לעניינים. דין דוד עם בישול יפה אתמול, מחצי ראשון הוא לא היה טוב, אבל אצילי הוא הבא לבית בהתקפה.
הגול הראשון למעשה היה... הגול הראשון,
חזיז היה חסר מאוד.
כן, הגול הראשון למעשה היה דין דוד צד שמאל, נכון. מגביה, אצילי נוגח, וסער על הריבאונד.
אצילי שעשה תנועה פנימה, וסער שבחוכמה הלך למקום שאצילי... אמור להיות בו בצד ימין.
שאלה שלושה שחקנים, אגב, אני לא אומר שמכבי תל אביב טעתה עם מה שעשתה לגבי אצילי, כי זה לא קשור למקצועי. אלה שלושה שחקנים שהיו יכולים להיות במכבי תל אביב, כאילו אצילי שהיה, ודין דוד שהייתה עליו די תחרות ככה, הייתה הבנה, ובן סער שמכבי תל אביב פלירטטה עם אפשרות להביא אותו בערך 15 שנה כבר.
אצילי זה המשמעותי, עזוב.
בסדר, ברור, וגם אצילי באמת, הוא היחיד שאי אפשר לבוא ולהגיד, זה מקצועי וזה, הרי אצילי לא שם לא מי, זה מכבי תל אביב לא הייתה מרוצה משירותיו המקצועיים. ועדיין, אתה מסתכל על מכבי חיפה, היא נראית הרבה יותר אטרקטיבית, והגול הזה כן הראה את זה. הגול השני, שמע, אני רוצה רגע, אורי, לעשות משהו שאולי אתה בדרך כלל עושה, ואנחנו עושים פחות, אנחנו תמיד מחפשים את קודם כל מי השם. עוד מעט נגיד כמה הרננדז היה לא משהו בסגירה, ועדיין, מה שאבו פאני עשה זה ממש יפה. אני בטוח שבלם שמרוכז הרבה יותר לא היה נותן לזה לקרות, ועדיין, הוא עשה משהו יפה, היו לו שלושה שחקנים.
הוא היה מצוין. גם הוא וגם מוחמד. מוחמד מדקה 30 משתלט על האמצע.
הוא הבא בליינאפ, חכה למוחמד.
אז אם שנטע לוי ייכנס ושלושתם, זה הולך להיות קישור ממש ממש טוב. אבו פאני, אני מקווה שמכבי חיפה אחרי המשחק אתמול יקחו אוויר, ויתנו לו את מה שמגיע לו, כי מגיע לו. לפי השמועות הוא לא מקבל את מה שמגיע לו, או לפחות הוא חושב שמגיע לו יותר.
מה, אתה מדבר על שכר נוכחי או על מה שמציעים לו? אוקיי.
חדש. שחקן שגדל במועדון, עשה דברים מדהימים מהנוער, עשה באמת המסלול עם השלות, והוא העונה, זה נראה עם ביטחון, בא לקבל את הכדור, סוגר טוב מאוד, בדיוק מה שהוא היה בנוער, ככה הוא היה בנוער, ככה הוא נראה בנוער בדיוק, והוא פשוט נהדר. דרך אגב, לארננדז יש חלק בשער, אבל המאמן יש גם חלק בשער הזה, שהוא בדיוק, הוא הוציא בלם, והוא הריד את פיוון להיות בלם, זה היה בדיוק בכדור עונשין, ופוח,
מה עושים?
למה להוציא, קודם כל לחכות, כן, שהכדור אצלך תעשה את זה, ודבר שני, למה להוציא נחמיאס ולהעביר את פיוון בלם, וכאילו לשנות 8,000 תפקידים, בשביל חילוף אחד, אלא אם כן זה משהו פיזי, או לחכות לעשות החילוף, שהכדור אצלך, חילוף הגנה זה חילוף מאוד מאוד בעייתי, כזה מפר איזון, וכל הכבוד לאבו פאני, לא רק על הגול, שהוא גול גדול, הוא היה פשוט פנטסטי, מהרגע הראשון, עד הרגע, עד הדקה האחרונה, הוא ממש משתפר כל הזמן. זה באמת להסיר את הכובע, הוא נראה מצוין. אני מאוד מקווה שמכבי חייבת את הדבר הנכון, ותחתים אותו, ותיתן לו באמת את השכר של שחקן בכיר.
מה, כי אתה כן ראית את כל, נראה לי, כי את כל המשחקים של מכבי חיפה עד עכשיו, מה נגיד היה ההבדל העיקרי אצל מכבי חיפה, נגיד אתמול, מה זה דהן לעומת גרשון נגיד בהרכב, או,
לא נראה
או אז קראנו לזה התחכמויות אולי, אולי פה היה משהו קצת יותר רגיל, מה ההבדל? בית חוץ, מה ההבדל?
אני חושב שגם
סתם עבר היריבה. עוד שבועיים.
גם היריבה.
כן.
שבית מולו
מכבי טוב. מכבי פחות טובה מקיירת כרגע.
בהרבה. קיירת קבוצה לא רעה. לא, וגם בחר מול קיירת, אני חושב שעדיין חיפש מה לעשות עם הסוג של סגל הזה. אתמול, למרות שהיו לו הרבה חוסרים,
כן.
הקישור אתמול היה מצוין. בעיקר השניים, אבו פאני ומוחמד. גם התיום, העובדה שפלניץ' שיחק בצד שמאל עוזרת מאוד להגנה. משום מה, למרות שהוא ימני, הרבה יותר נוח לו לשחק בצד שמאל, זה קורה, יש בלמים שמעדיפים לשחק על הרגל ההפוכה, הוא מהיר מאוד, והשילוב שלו עם דה נראה יותר טוב מהשילוב שלו עם גרשון, אני חושב שמכבי חיפה שוב, לא צריך לצאת מגדרה, אני חושב שמכבי חיפה יותר טובה מטביליסי לצורך העניין, אבל עדיין ביום חמישי צפויות לבחר יהיה הרבה כאבי ראש.
אתה עולה בהרכב שמועות.
בקישור, כן, ואני לא קשר, כי אבו פאני לא פה, ומוחמד לא פה, ולוי לא פה, והוא יצטרך לעשות שם איזושהי קומבינציה.
הרץ, טריין.
כן, הרץ, טריין, אני מדבר על הקישור.
ברור.
בסוף,
לא, אני מדבר
בליגה, אני חושב שבכל מקום, השלישיית קישור זה הדבר הכי משמעותי, ראינו את זה בעונות הגדולות של באר שבע, עם אובן אוגו ורדי, שגם מכבי תל אביב, כמובן, שכל מה דובר על האמצע, ואם אנחנו נעבור למכבי תל אביב מפה, אז דור, תשמע, לא יהיה לו תחליף, וזו מכה שכל מאמן שיהיה במכבי, וזה אולי להוריד מבן לויון משהו, אני לא רואה איך הם רוצים לדור פרץ תחליף, ואני חושב שכל משחק שמכבי תל אביב יצחק, הקהל התגעגע לדור פרץ יותר ויותר, הוא פשוט רמה היה מעל הקבוצה, ולא רק זה, הוא גם השפיע על כולם, ואני לא רואה מישהו שנכנס לנעליים שלו, זה ממש משמעותי מבחינת מכבי תל אביב.
החשיבות הרי של דור פרץ הייתה גם בגלל, החשיבות גם דור פרץ הייתה בגלל ש... גם שנה שעברה לא היה למכבי תל אביב, בוא נקרא לזה אופציות התקפה מעניינות מדי, אבל הם היו כל כך יציבים, לא ספגו, שלטו באמצע, ואז בסוף גם עשו שאגב, דור פרץ היה אחראי להמון
מהבקרות. לא רק שלו דרך אגב, כי בתנועות שלו לעומק, הוא משך כל כך הרבה תשומת לב, וגם מפקיע כמובן שערים חשובים, הנוכחות שלו באמצע הייתה נוכחות אדירה, זוכרים את הגול, אתה יודע מה, בוא נחזור לסמי אופר, את השער שהוא לקח כדור מה-20 מטר, ופשוט דהר להנעתו, והשאיר את גררו מול שוער.
כן.
אז אתה יודע, זה דברים שאין להם עכשיו, מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? הם לא יכולים לעשות את זה. אז זה חיסרון, שכל זר שהם יביאו, אני לא רואה איזה זר הם יכולים להביא, שייכנס לנעליים האלה.
ממד לחץ במכבי, אם נגיד בחמישי, איך שהוא קורה משהו רע?
מתחיל להיבנות לדעתי, אני חושב שמתחילים באיזשהו מובן להקל, שזה הולכת להיות עונה לא פשוטה, שגם מבחינת החיבור של המאמן, שיכול להיות ששנה שעברה...
כן, אבל שוב, שניים, שלושה שחקנים, אולי אתה תדבר אחרת? לא? לא?
לא, לא. תלוי מי.
קודם כל, אנחנו עכשיו...
תלוי כמה הוא ישים.
אנחנו בסוף יולי.
יכול להיות זר שובר שוויון.
אנחנו בסוף יולי.
ואנחנו יודעים שמכבי מביאה זרים בדרך כלל ברגע האחרון.
אגב, תפסיק להגיד שובר שוויון, הם לא היו בשוויון, הם לא יכולים לשבור אותם, צריכים להתקרב לשוויון. זר עושה שוויון.
עושה שוויון, זר מצמצם פערים.
זה בדיוק.
הזר השני אולי ישבור את השוויון.
כן, אולי.
אז קודם כל, מכבי חייבת לעבור את המשחק הזה, ולמשוך ולהגיע לשלב בתים באירופה. אני חושב שהקונפרנס ליג זה מתנה לקבוצות הישראליות. אנחנו יכולים להיות שם שניים, עם שתיים או שלוש קבוצות, ומכבי חייבת להיות אחת מהן. והיא צריכה להביא שני זרים, אבל אני חושב שוב שהעניין הזה עם דור פרץ, הוא מאוד משמעותי, שהיא צריכה גם להביא ישראלי משמעותי. לא יודע אם יורדו מקניקובסקי, לא ירדו מקניקובסקי.
כן. אולי קניקובסקי ירד מהם, אתה אומר.
אני לא יודע בדיוק מה הדינמיקה שם, אבל אני חושב שמכבי תל אביב צריכה, מעבר לשני זרים, היא צריכה עוד ישראלי אחד מאוד משמעותי, בטח עם יונתן כהן, שזה נראה שלשני הצדדים טוב, שהוא ילך לאתגר הבא שלו.
כן, זה כאילו, אבל אתה יודע, אנחנו אולי פה קצת אונסים את התיאוריה של, שמע, זה לא סוד שהוא רוצה, אני משער שהם לא רוצים מישהו שלא הכי רוצה, אבל עובדה שהוא כרגע
ברכב גם בדיוק. גם אותו ישחררו.
בדיוק, לא רק ישחררו, לא ישימו אותו בסגל כי הוא רוצה ללכת או משהו כזה, אבל אתה היית בכמה קבוצות בחייך, וכנראה באמת, אם באמת הוא כל כך רוצה ללכת, ומרגיש זה ההזדמנות שלו, ומרגיש שאם לא משחררים אותו זה עוול, לא בטוח שזה השחקן, וגם רואים אותו, כן? הוא לא מאלה שכל כך...
אתה רואה שהוא משתדל, אבל זה בראש, אתה לא יכול לעשות את הסוויץ' הזה בראש, אתה יודע ש... ואני אומר לך עוד פעם, אני, שוב, גילוי נוט, אני מכיר טוב את אבא שלו, מאמן של הבן שלי.
אבא שלו עם אבא של דניאל פרץ.
לא? גם אותם אני מכיר, שוב, זה כולם, אתה יודע, אנחנו זה.
השנתונים.
השנתונים, משפחות, זה עניינים, אנחנו, והוא איש באמת מקסים וזה, ואני, אתה יודע, אני גם קצת, לא צריך להכיר יותר מדי כדי להבין שבן אדם רוצה, אתה יודע, הוא היה, הגיע לפזגות, והיה שחקן, אתה יודע, קרוב לשחקן העונה, נכון? והוא באמת עשה מספרים מדהימים במכבי תל אביב. ושיש לך אופציה כזאת לצאת החוצה, ולהגשים חלום ילדות, ושאתה מרגיש שמיצית את עצמך, אתה יודע, שילוב של כל הדברים האלה, זה... אתה יודע, אתה ישבת, ישבנו פה עם רפאלוב, דיברנו איתו ב...
כן, הוא ישב שם.
הוא ישב שם, אנחנו, כן? והוא אמר שהוא יצא אחרי האליפות, לא אחרי אותו משחק בבלומפילד מפורסם, שהם הפסידו את האליפות. אתה יודע, יונתן כהן לקח שתי אליפויות עם איביץ', שהוא היה שחקן סופר משמעותי, העונה שעברה, עונה קצת קשה עם פציעות, אבל עדיין נתן מספרים. אתה יודע, באיזשהו מקום, עוד פעם לגייס את האנרגיות הזה, והוא כבר בגיל שיכול להיות שאין דרך חזרה, זו הזדמנות האחרונה שלו, זה מה שהוא מרגיש, הוא לא בן 20, הוא לא בן 21. זו הזדמנות האחרונה שלו אולי לצאת. והוא מרגיש שהקבוצה קצת בירידה, אני חושב שלשני הצדדים יהיה טוב, שמכבי דוד תעשה, תקבל את מה שהיא ראויה לקבל, כי היא השקיעה וגידלה אותו, ונתנה לו את הבמה, ושלא לצאת החוצה, ולנסות להגשים את החלומות שלו. ואז היא תביא שחקנים אחרים.
אוקיי, נחזור למכבי חיפה, נעשה מן איזה דוח מצטרפים, אחרי כמה משחקים שעברו. אורי, התחלת, הזכרת את שמו של מוחמד, אז אחרי שהיה לו את המשחק הזה הזוי, שהוא נכנס מחליף, הספיק את מורחק על ספסל או משהו כזה, ומאז לא נראו עקבותיו באירופה. אתמול זה היה פעם ראשונה שמוחמד הזכיר את מוחמד של, טוב, לא של ביתר, כי הוא לא היה טוב ביתר, אבל את מוחמד של נתניה. ממש, גם בתיקולים, גם בדריבל, שמע, ואתה התחלת להגיד קודם, וקטעתי אותך, אורי, אבל באמת, שילוב שם בקישור, אז בוא נדבר ספציפית על מוחמד.
כן, מוחמד גם אתמול הוא התחיל קצת שש, וכמקום שיחקו שם בשלישייה, כי אין שם איזה מישהו מובהק מאחור. חושב שהשילוב שלו עם נטע לביא ואבו פאני, בפורמט הנוכחי של אבו פאני, הוא כל מה משתדרג.
כל עוד שזה מייצר לחיפה את הקישור האולטימטיבי שהיה למכבי בשיא שלה, זאת אומרת שעכשיו, תמיד היה, כל השאלה הכי גדולה ביריבות בין חיפה למכבי, הייתה האם החיפה מסוגלת לתת פייט במרכז כובד הכי גדול של מכבי. יכול להיות שעכשיו, שהכל גם מתחבר ככה, שפרץ עזב, גולסה בסימן שאלה, מוחמד מצטרף לחיפה, הם שומרים על נטע לביא כנראה, בניגוד למה שאולי אפשר היה להאריך.
גם אותו לטעמי, כן.
ואולי גם אבו פאני. אז האם עכשיו בעצם יש לנו את המקבילה החדשה לקישור של מכבי, ועכשיו מכבי, חובת ההוכחה או מציאת הפתרונות, עוברת אליה. האם למכבי בכלל יש יכולת להמציא את עצמה מתוך הסגל הזה כדי למצוא פתרון פייט לדבר?
מתוך הסגל הזה לא. אני חושב שאין לה, לא יכולה לתת פייט לקישור הזה. מה שאמרתי דרך אגב על יונתן כהן נכון גם על נטע לוי. אין לי פתמול גביה, אבל אני חושב שגם הוא צריך לצאת. בטח שמוחמד פה, ואז אפשר עם רודריגז לייצר שלישייה פחות טובה.
עכשיו אתה כבר מסלק אותו?
לא, חלילה, אני מאחל לו לנטע לוי. להסתלק. שישחק באירופה. הוא השחקן הישראלי שנה שעברה, השני הכי טוב בליגה, הכי טוב יצא. הוא גם צריך לצאת.
ראינו את האפסייד אתמול של מוחמד, זאת אומרת, את מה שאנחנו ראינו בעבר שהוא מסוגל, אבל פחות ראינו בביתר.
נכון.
בגלל שראינו פחות בביתר, אז היו אנשים שחשבו, או אמרו, בכלל, רגע, האם זה בכלל נחוץ למכבי חיפה? האם הוא מספיק טוב, האם זו החתמה נכונה? אתמול ראינו ש... כמו שקורה עם הרבה שחקנים, ואולי יותר בקישור, שהוא מאוד מושפע גם מהסביבה של מי שמשחק איתך, כי אני מניח שגם גלאזר יהיה פחות טוב בלי דור פרץ, כמו שדור פרץ היה יכול להיות פחות טוב בלי גולסה ובלי עידן גלאזר, אז השותפות הזאת עם לוי ואבו פאני תוציא ממוחמד את מה שעשה בנתניה, ויותר מזה, כי אפילו, כי גם בנתניה לא היה לו את מה שזה.
אבל היא תשכחה אותו. חמד
יכול לעשות דברים, שאני לא יודע כמה שחקנים בליגת העל מסוגלים לעשות, כן. הוא לא יכול לדהור קדימה, והוא לא גולר, והוא לא ייתן
לא גולר,
פרץ
נכון.
נתן, אבל הוא גם יכול לעשות דברים שדור פרץ לא יכול לעשות. אם זה דריבל, אם זה שחרור טוב יותר של הכדור, אם זה הנעת כדור, ואתמול ראינו כמה פריצות קדימה, שאתה אומר, מכבי חיפה, נכון, היא צריכה לשפר את הקישור שלה בשנה שעברה, אבל הוא עושה דברים שנטע לביא לא יכול לעשות. הוא עושה דברים שאתמול
שאף אחד לא יכול לעשות.
תצוגת מסוגלות הכי גבוהה שאתה יכול לבקש מיאלי מוחמד, ואתה יודע, הוא לא יחסר מול טביליסי, כי הם צריכים לעבור אותו גם ב...
נכון. גם בל... גם עם אור לוי, הם צריכים לעבור
אותם
אותו.
גם בלעדיו.
נכון.
אבל זה, אתה יודע, בסדר, ברוב המשחקים...
שבירת, תשמע, למוחמד, אני, מה שאני אומר...
שבירת קווים.
שבירת קווים וכידרו, יש לו את זה הכי טוב, הכי טוב, נטע עושה את זה מדהים, דרך אגב, הוא עושה את זה עוד יותר טוב. וראית אתמול שהוא משחק, ואם נטע יהיה מאחוריו, תשמע...
נטע יהיה שש כנראה?
לדעתי כן, ורודריגז יהיה לספסל.
זה המקום האידיאלי עבורו?
אני חושב שכן.
לאלי מוחמד יש אקסטרה גיר כזה. יש לו הילוך, קיק כזה.
דרך אגב, זה שלושתם שחקנים מאוד אינטליגנטים, שאם אחד מהם יוצא, תמיד השני יבוא לסגור. הם מזהים יפה מאוד השטחים, אז אלי מוחמד יש לו חיסרון מאוד בולט.
אולי אלי מוחמד זה משהו שאפשר לבחון באמצעותו, קצת לקחת החוצה ממכבי חיפה, ולהחזיר את זה שוב לכיוון של מכבי, כי הרי הוא צירוף ש...
מכבי אתה צריך להביא אותו.
יפה. עכשיו הוא צירוף שכנראה אולי במכבי לא קורה. זאת אומרת, הרעיון הזה של לשים כמה שלא שמו במכבי חיפה על שחקן, זה כבר פחות קורה במכבי. ואין ספק שכנראה באמת הוא אולי לא יכול לתת את מה שפרץ נתן, אבל הוא יכול היה לתת איזשהו מסה שהייתה יכולה להתכתב עם החיסרון של פרץ.
חד משמעית.
או להשלים את זה קצת אחרת.
פספוס של מכבי תל אביב. פספוס.
השאלה אם זה באמת פספוס, זה באמת על הפרק, או שהפספוס פה הוא עקרוני יותר, וזה יכול להתחבר בכלל לכל הקיץ של מכבי. של, אתה יודע, כל הסיפורים על המיילים האלה, וכל הזה שזה לוקח תמיד הרבה זמן שם.
זה אלה עובדות.
שמע, גם למכבי חיפה לקח הרבה זמן להביא את שרי, לפני שנתיים, אבל כשהביאו את שרי, אמרת, או, היה שווה לחכות.
נכון.
אז עכשיו, זה עדיין אולי לא הנקודת זמן, לבחון את מכבי, כי אולי יבוא בעוד שלושה שבועות שחקן, שלא היה בא לפני חודש, ואנחנו נגיד, או, שווה המתנה, המתנה שווה את הטקו במונטנגרו, ושווה את ההפסד למכבי חיפה, לא כי עכשיו מכבי תגיד, אנחנו צריכים לחזק יותר, אלא כי זה לוקח זמן בלי קשר.
אין ספק שמה שקרה עד עכשיו מבחינת תוצאות, לא אמור להזיז למכבי תל אביב, אם תצליח להביא רכש אדיר, שיהיה בליגה והלאה. אין ספק.
אתה חושב על שיכול להיות שזה מקרב, המשחק אתמול מקרב, את מכבי לרוקביצה, מקרב את מכבי... כן?
לדעתי, כן, אבל אני אגיד לך כמה דברים. מכבי תל אביב מבחינת הסגל, היא כבר תקועה שלוש שנים עם ניקוליץ' ויאניוטיס? שנתיים. לא, זו שנה שלישית עם יאניוטיס.
כן, נראה לי.
תופסים להם דת זר, עד כמה
שם. תתחיל עונה שלישית עם יאניוטיס, כן.
וניקוליץ'?
ניקוליץ' אדיר, אגב.
וכמה עונות כבר הוא שם יושב?
זו השלישית, לדעתי.
היה למכבי תל אביב
תראה. חייבים לעשות 30 for 30 לניקוליץ'.
שנתיים וחצי?
ניקוליץ',
יורוש.
כן,
כן, כן.
דצמבר 18, חתם כבר, אתה זוכר, הוא חתם לפני.
נכון, ובא להתאמן.
כבר בדצמבר.
בא להתאמן כדי שיהיה מוכן לינואר. שיהיה מוכן לינואר 2022. אבל הם תקועים עם שני העמדות האלה, הם הלכו על שני ישראלים שהם בדרך כלל לא עושים, כי הם כבר, נחמיאס בן 24, אוסמה, כאילו כשחקני רכש המרכזיים שלהם.
אבל מי יש להביא?
ישראלים אין, אין. עלי מוחמד הם היו חייבים, בטח שדור פרץ הלך, וכולם ידעו שדור פרץ, אבל ניר, כולם ידעו שדור פרץ,
בן סער, דין דוד
אין לי בעיה, אין בעיה.
אז הלכו הלכה לילה, אולי הוא פחות מדין דוד טיפה, אולי הוא פחות מרוקביצה, אבל זה לא איזה החתמה מופרכת,
לא, אבל הם ידעו, מה שמפריע פה, שהם ידעו שדור פרץ, היה ברור שהוא ילך. אף אחד לדעתי גם במכבי תל אביב לו פינטז, שהוא מסיים חוזה והוא יישאר ככה בשביל הפנאי.
אבל זה עמדה שהיא מאוד הום גרון במכבי. יש בה המון שחקנים שעומדים, יש שם פקק, נידם ועידו שחר.
לא, 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 לא.
למה, מה, לא ברמה?
לא, 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 לא. זה גם לעשות להם עוול. נידם לא בטוח, עידו שחר מאוד מאוד מוכשר, אבל גם נידם מוכשר, אבל לא, עידו שחר זה כאילו נחשב הטופ טלנט שם, יחד עם קרצב.
קרצב,
כן, אבל זה, היו חייבים להביא את אלי מוחמד. יש לך הזדמנות להביא זריס מהארץ.
אבל יש גם הזדמנות, לקדם קצת את הפקק הזה, שמאחורי האנשים האלה ממתינים, אנשים שמתבגרים, מושאלים ומושאלים ומושאלים.
אבל זה מה שאתה חושב שהם עושים?
בטוח שלא.
זה אילוץ.
זה הייתה,
זה מה שאתה אומר.
זה חלק מה, היום ברק יצחק אימונה להיות מנהל מקצועי. אז אני לא יודע בדיוק איך הפרוצדורה הולכת, אבל אלי מוחמד, זה היה צריך להיסגר כבר מזמן.
אני אגיד יותר מזה.
אתה רואה שביתר מתפוררת? שנייה, הם ראו ש... כמו שמכבי חיפה ראתה שביתר מתפוררת, הרבה יותר מתפוררת.
למכבי חיפה, אבל היה גם כסף שם.
אין הרבה שחקנים.
היה לה חשבון פתוח.
בסדר,
תיק ירדן.
זה לא הבעיה של מכבי תל אביב, עם כל הכבוד. אם מכבי תל אביב הייתה שמה שם, היא לא רצתה כנראה.
לא יודע מה קורה שם עם ה-fair play.
זה לזהות הזדמנות, והם לא זיהו את ההזדמנות הזאת. באר שבע גם מזהה הזדמנויות יפה מאוד בינתיים, מביאה שחקנים טובים. יש עוד הזדמנות, דרך אגב, יש עוד הזדמנויות לכמה שחקנים בליגה, שאתה רואה שהמועדונים שלהם קצת מג'עג'עים. הם פספסו את זה.
מכבי תל אביב, לדעתי, הבעיה שלה זה שהיא מאמרת פה על ון ליוון, אוקיי? היא מאמרת פה, בעיניי לפחות, הרי הוא חתם על ריצה מטורפת בשנה שעברה, והוא כנראה סבבה בתוך המועדון, לא מזלזל בזה בכלל, מכיר אותם, הכל. אף אחד פה, אוקיי, גם כשפרגנו לו, ואני נגיד פרגנתי לו גם הרבה, על איך שהוא מחזיק אותה, מנטליות, דבר כזה, אף אחד לא אמר שהוא, שמע, הוא לא מאמן על, הוא חדש בקטע הזה, אז זה לעשות לא עוול, להגיד לו כך, תסתדר עם הסגל הכי חלש שהיה פה 10 שנים, לא יודע מה, כאילו, אם זה יישאר ככה, אני לא חושב זה יישאר ככה, אני אומר למה,
זה לא יישאר ככה.
אז בגלל זה אני אומר, אין היגיון, מכבי תל אביב, בוא נגיד, גם עכשיו, אחרי הפסד,
יהיו שני זרים.
לא רק זה, זה מועדון מאוד חכם, כן? זה לא איזה, לא דבילים עובדים שם, כן?
יש, כאילו, רגע, שיהיו שני זרים,
הם לא ישימו את פן ליוון ויתנו לו להיכשל.
יש חמישה? או שישה אפילו.
יניות, דעתי
ג'רלדס אבורית, ארננדס, גררו.
שישה, שישה.
יניותיס וניקוליץ', טוב, אז אולי...
לא, אבל יניותיס לא יישאר.
אתה לא מחזיק את זה, אל תהיה.
יעשו משהו, יעשו איזשהו משהו.
ואני מניח שאם ימצאו שני זרים, אז גם ניקוליץ' לא יישאר. אלא אם כן החוזה שלו פה הוא משהו שהוא באמת בלתי ניתן לשבירה לכל הכיוונים.
עמית הוציא לדרך את הדוקו עליו, ואנחנו נגלה את כל האמת. נגלה את כל האמת. עמית, אני רוצה את זה מושקע, אבל הבמה הכי טוב.
זה לא 30 על 30, אין לך 30.
30 על 30.
יש שם 4 זרי בנקר.
13 על 13, כמה דקות יש לו?
יש שם 4 זרי בנקר פלוס ניקוליץ'. אתה מבין? הם בבעיה. דרך אגב, זה מזכיר גם את הבעיות של ביתר, שהם תקועים שם עם כל מיני חוזים של זרים פחות טובים, שלא מאפשרים בכלל את השדרוג הזה, ולכן כל הפנטזיה הזאת להביא זרים היא מאוד בעייתית. אתה צריך להשתחרר קודם כל ממה שיש, איך הם השתחררו מזה?
עכשיו, אז טוב, בוא נמשיך הלאה עם כל הכבוד, יופי של, היה כיף, היה כיף, היה כיף.
האווירה הייתה מדהימה דרך אגב אתמול.
לא, כיף שזה, כל כך התגעגענו, זה מצחיק, זה מצחיק, רגע, עמית מסמן לי כמו בטירוף, וזה, עמית מצייב, הייתי במשחק שניקוליץ' שיחק מוסר עמית 13 דקות נגד חדרה בבלומפילד.
13?
13.
לא, היה גם בטדי. מה לא היה? הוא שיחק בטדי. בדוק?
13, עמית, זה מספר מזל ביהדות, רק שידע.
נו, 13
for 13. אבל כנראה לא בנצרות.
מבין איך זה נשאר?
עמית, 13 for 13, אני מבקש, אוקיי?
טוב, אז נעבור לבית הניחומים?
כן, בוא נעבור לבית הניחומים. אוקיי, הפסקה קצרה, לדבר על החברים שלנו, מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה בישראל, פרסום ראשון, מיטה בדרכה אליי, מזרן בדרכו אליי, פרסום ראשון, אפילו פנדה לא יודעים. אני רוצה לספר לכם שלפנדה יש מוצר חדש, מושלם לצפייה בספורט, מיטה מתכווננת תמיד, מגוון זוויות שיעניקו לכם תמיכה מושלמת בלחיצת כפתור, עיצוב מינימליסטי, אני אוהב את זה, ונקי. המתאים לכל חדר שינה, המתכווננת היחידה בישראל שמתאימה למזרן זוגי, בלי הפרשי גובה ורווח, שלט אלחוטי חכם, המערכת מנועים אמיתי מאוד שקטה, ואז אם אנחנו באותו חדר, אז אתה ביחד במיטה, נגיד, ואתה מזיז את הזה שלך.
אתה לא שנים אנשים, אבל באותו חדר.
לא, אתה צודק, אתה יודע את זה, וזה יפה מאוד, אז קל וחומר לא באותה מיטה, אבל בשביל הדבר הזה אנחנו נעמיד פנים שאתה ואני באותה.
גם לא באותו חדר, אתה
לא שם. לא, נגיד אנחנו צופים באלוף האלופים, נתקנו, ולא סידרתי לך להיכנס לאצטדיון, ואז אני ואתה צופים בזה במיטה. ואתה נגיד מדוכה מאיך שאתם נראים, אז אתה רוצה להזיז את המתכווננת קצת, אולי לא יודע, ליפול כזה וכאילו לקפוץ מהמיטה או משהו כזה, אני, אם אני אישן, כי אתם משחקים משעמם נגיד, אז אני לא אתעורר מזה, אתה מבין? מזה שאתה מזיז את זה בעצבים, נגיד, למשל. בנוסף לכל הדברים יש 100 לילות ניסיון, גם על המיטה הזו, אז אתם יכולים לישון, לא אהבתם, על המזרח, כן? ושירות, הספקה מהירה והכל.
יכול להיות שיצחק ישן עליה בזה הרגע עכשיו.
אני דווקא חושב שיצחקי הוא מאוד מאוד ערני, אבל יש משהו שמונע מה...
אתה אומר הקנדי ישן.
יכול להיות שמיטת מיילים, יש מיטת מיילים מתכווננת. אז יש קוד קופון, POD500, אגב, אם אתה מאזין מיץ' בקנדה, אני לא יודע אם, אם יש משלוח לקנדה, אבל POD500, זה קוד קופון מיוחד למאזיני הפודיום, רק למיטה המתכווננת. POD500, אז תזמינו בהמוניכם, וקוד הקופון הרגיל שלנו, POD, לכל מה שיש באתר. אוקיי? אז נצלו את מעמדכם כעצולי הפנדות, תסתערו על הקווים, pandazzz.co.il, תנו בראש, בחזרה לפרק. אז אתמול הקלטנו פרק אולימפי די גדוש, וגם אני משער שמחר, אבל בכל זאת, כל יום יש מה להגיד.
הדברים זה היה גם פרק אולימפי, וגם פרק לימוד על טיסות וזה.
כן, של אופן.
תשמע, ליבי יצא אליו, אני... מכיר...
אמרתי לאופן שיש דרג שזה אורי ויש זרג שזה אופן. אורי טס עם הפקה.
מחלקה ראשונה.
אומרים לו איפה. עזוב מחלקה ראשונה, עזוב עכשיו את התנאים שלו. אומרים לו הכל. אוקיי, מחזיקים לו את החליפה.
אוי ואבוי אם לא אומרים.
מצלמים אותו.
למי שלא שמע, תקציר אופמן איך הגיע ליפן?
הוא היה לו בריסל, ואז היה איזה משהו באפליקציה, שאני לא אמר איזה.
תגיד לאנשים להזין לפרק הזה.
תאזינו לפרק הזה. קודם כל, תאזינו לכל פרק של אופמן. קודם כל, וזהו, נמשיך. הוא אוהב לרוץ, אז הוא רץ שם בין טרמינלים, זה לפחות הוא עשה את השלמות שלו, כי הוא לא יכל לרוץ בטיסות, הוא לא הצליח לעבור את הקונקשן לבריסל, ואז שלחו אותו, היה איזה משהו, כבר היה בשער, ואמרו לו שאיזה אפליקציה שלו לא בסדר, נכון? הוא לא אמר איזה אפליקציה.
איזה אפליקציה של, ה, של, ה, של הקורונה במשחקים העולים, בבטח משהו שצריך לקבל איזה אישור על הטיסה.
אז הוא לא קיבל, ואז הוא טס יום למחרת לפרנקפורט, כדי לעשות את הקונקשן משם, ואז הוא עשה את הבדיקה, והיא הייתה על הקסס של הזמן, הוא צריך לקבל תשובה תוך 4 שעות עד 6 שעות, ובארבע שעות, אחרי 4 שעות היה צריך לעלות כבר למטוס, בסוף אופמן בטוקיו, אחרי מסע תלאות מכובד, והוא קונה דברים בסופר בשפה יפנית שהוא לא מבין.
כן, אז זה עדיין שווה להזין לסיפור של אופן, הוא סיפר את זה קצת יותר רוחם. קצת,
אני יכול להגיד לך משהו על סופרים יפנים, שזה יותר טוב במסעדות בארץ, בלי להליף את המסעדות בארץ. יש לך בסופר ביפן?
קצת העלבת, אבל זה בסדר.
מה שאתה רוצה.
אם להליף את המסעדות.
מה כזה?
הכל, יש לך נקניקיות, ויש שם אוכל שלם, מנות של רמן בזה, זה לא סופר כמו שאתה מדמיין כאן. זאת אומרת, יש לך שם באמת, באמת הכל, בזול וטעים. ככה שהוא גם חוסך אולי כסף לשארית...
מה, כמו מסעדות כאילו? מה, לא כמו מסעדות בסופו?
ברח לי השם. יורשיו של? יו, ברח לי השם.
רוב הזמן אין לי מושג.
מה, ראש ממשלת יפן?
לא, מהעיתון.
ישראל היום?
על מה אתה מדבר?
מי המול של זה היה, שנפטר?
אדלסון.
אדלסון. שחוסך כסף ליורשיו של אדלסון.
אגב, ניקולי שיחק 3 דקות נגד חדרה, ו-12 נגד ביתר. עמית.
זה לא שלוש.
רגע, עמית טוען שיש בעיה. מה? מה אתה טוען? מה אתה יכול לטעון? עמית, האתר הנודע סוקרווי.
היית, חבוב.
האתר הנודע, אתה רוצה אני ארים שאילתה למינלת.
עמית, מודה ועוזב.
אנשים שבאו רק לחלק האולימפי אומרים, רגע,
כן, זהו, אולימפיאדה, אולימפיאדה.
מי הוא מייצג? אז רגע, רגע, אז היום היה כמה דברים, אוקיי? בוא נתחיל בישראלים. קודם כל, בשחייה, נכון, יש לנו גמר, אבל הגמר לא יהיה היום. גורבנקו, זהו, נכון? כתבתי עצמי אפילו באנגלית, גורבנקו. קודם זה היה בדיחה פרטית על עצמי, סליחה. אז היא מדהימה יענו, חבל.
שרון הכי גדול בשחייה שנולד בישראל.
עכשיו אני רק אגיד שאני נולדה בחיפה, אגב ניר, אם לא ידעת וחשבת שהיא נולדה בחול. עכשיו...
הכל הולך לחיפה, עיר הספורט של ישראל.
היא נולדה שם, אני לא יודע אם היא מייצגת, אני לא יודע אם היא מכבי חיפה, משהו כזה. קודם כל, כאחד ששחה 7 שנים באופן מאוד מאוד איטי, אני אגיד ששחייה מרגשת אותי, כיף לראות זה באולימפיאדה, בלי קשר לישראלים, וזה תמיד היה הרי ענף שמה לעשות, גם כשהיו לנו שחיינים טובים בו.
גרטל חסר לי, רק שתדע, אבל בסדר.
נכון, אחלה גרטל. גם כשהיו לנו שחיינים אדירים, אז כזה גמר, זה היה מין יותר משמח ממדליה, אז צריך להעריך את זה מאוד מאוד מאוד. ועשתה גמר במקצה, שהוא מדהים. לא המקצה החזק שלה, בדקות אלה,
דעתי,
עמית, כן, בדקות אלה, עמית יגיד לנו בטח, למרות שהוא חלש, כי הוא חושב שניקולי שיחק רק נגד חדרה, בדקות אלה היא אמורה לעשות מוקדמות במעורב לדעתי, אז נעדכן, אם, יהיה, אם זה יספיק להיכנס בהקלטה.
זה שבגיל 17, אתה כבר בטופ.
בוא נע, מי שזוכת בגיל 13 במדליה.
מה, אין חשיבות?
בסקטבורד.
אין חשיבות לניסיון בסקטבורד.
גם בכדורגל יש כאלה שבגיל 20 הוא בטופ.
אולי יצא מהבטן לסקטבורד, ואז יש לה כבר 13
שנים. למה, מי שם אותה בטופ גם? הוא בגיל 21, אולי תהיה בעוד יותר טוב.
מה, והתעמלות? מה?
מה זה בטופי? בגמר אולימפי בגיל 17. כמה כדורגלנים יש לך שאתה יכול להגיד, הם מגיעים להישג שהוא מקביל, הרי זה כזה, אתה יודע, בבחינה יחידנית, מגיעים להישג שהוא מקביל לגמר אולימפי בגיל 17. גדלים ומתפתחים יותר מאוחר.
נכון, זה נכון. אבל בת 13 זכה בסקטבורד. אתה יודע, איך מתקדמים
מכאן? מי יזכה בסקטבורד? בני 50? בני 13?
בני 20 אולי.
מי יש זמן? תקשיב, אם אתה בן אדם רציני, אחרי גיל 16, אתה כבר אין לך זמן לסקטבורד.
16?
או שכבר שברת הכל, עד גיל 16.
דעתי, אפשר למשוך עד גיל 20 עם סקטבורד.
ליר, סיכום ענייני הג'ודו עד עכשיו, מנקודת מבטך.
שמע,
אני קורא אותך, בגלל זה שאלתי את זה.
ראיתי אתמול את ה... גם ראיתי היום את ההפסד של בוטבול ושל נלסון לוי בקרב שלפני הקרב על הערד, בבית הניחומים. ראיתי גם את ההפסד של שמיילוב אתמול. לא ראיתי את הקרב של ראשוני קודם, אבל ההפסד של שמיילוב, אומר, בוא נה, היה שם איזה קטע, מה הוא היה? הברזילאי, נפצע באף,
כן,
ירד לקוט הזה, ואתה רואה את שמיילוב, נשאר ממוקד באותה נקודה שבה עמד קודם הברזילאי. זאת אומרת, מבחינתו, לא השתנה שום דבר. הוא לא היה, מרוב הריכוז, לא הסתכל, לא ימינה, לא שמאלה. הכי אינסטינקטיבי בעולם, אתה רוצה לראות מה קורה איתו, רגע. הוא בסדר, אולי הוא פתאום לא יכול להמשיך. הוא לא משהו כזה. אתה אומר, כמה ריכוז באיזה זן מטורף אתה צריך להיות ברגע הזה, בשביל בכלל לתפקד. אני לא מדבר איתך לנצח או להפסיד. לתפקד, להביא את עצמך לרמת ביצוע, ושמע, הוא הפסיד, אבל הוא היה בקרב, זה לא שהוא, אתה יודע, נכנס, ואני לא מבין כלום בג'ודו, כן? רק מרמה של להתבונן מהצד. זה לא שהוא נכנס, קיבל ליפון על התחלה, ואתה אומר, בונה, בן אדם לא הופיע. הפסיד, אבל הופיע, היה חלק בזה, אתה אומר, בונה, האנשים האלה מתפקדים ברמות ריכוז הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו בכלל יכולים לדמיין, נשאר עם כל הכבוד, אתה גם היית כספורטאי והכל, אבל
צודק.
משהו שהוא יחידני, אין לך פה להסתמך, אתה לא יכול להסתמך על זוויטי שיעזור לך. או על לסלוצה. לא, קלמי התעסקת במקומו. אתה לא יכול להסתמך, מי יודע בעל המתחה? וילנר לא יכול היה לסגור את המגן אם אתה מפשל, עולה למעלה, נכון?
יש הבדל אדיר בין ספורט אישי לקבוצת.
יפה.
בטח גם ספורט אישי, שהפיק שלו מגיע כל ארבע שנים.
אתה צריך רק להרים את עצמך, כי אף אחד לא עשה את זה במקומך.
נכון.
וגם אחרי זה, שהוא עמד והתראיין אחרי הסדר, אני אומר, לכולנו יש אכזבות בחיים, דברים יותר חשובים מספורט. אני אומר, בכל מה שהוא לא יותר חשוב מספורט, אנחנו לא מסוגלים לדמיין תחושת רקנות כזאת, אכזבה כזאת. היכולת לעמוד מול מצלמות, להסביר, לא כאשם, אלא בכלל לשחרר, לתווך את מה שאתה מרגיש לאנשים, כשאני בטוח שבאותו רגע, הוא לא רוצה את זה.
ראית היום את תואר בוטבול את הרעיון שלו אחרי הפסד?
לא.
זה בדיוק מה שאתה אומר. הוא לא יכל לדבר. הוא ניסה.
גם אתמול, גם בר, הוא כמעט בכה. אתה רואה שהוא ממש...
איזה רקנות זאת, תחשוב איזה רקנות.
אתה אומר, אתה הלב שלך יוצא, בגלל זה אני אומר, אולימפיאדה, היא מצד אחד מקדשת את ההתעלות, את השמחה, את ההישגיות, אבל לדעתי מה שיותר מושך ומעורר הזדהות באולימפיאדה, זה רגעי כמעט האלה. אתה רואה בן אדם, הרי אם הוא היה מודח בסיבוב הראשון, הוא גם עצוב, וזה גם מחזה, וזה גם בסה, אבל אין את התחושת קרבה הזאת של הרג, מרחק מאוד קטן מהכל לכלום. פה אתה אומר, בן אדם, סיים מקום חמישי, הרי מדליה זה משהו ש... לא משנה מה, הוא יכול לפרוש מג'ודו, הוא יכול להמשיך עם ג'ודו ולא לעשות שום דבר, וזה כבר אומר, בוא נה, בצ'קליסט הכי גדול בחיים שלך, סימן תווי. ואין לו תווי הזה. והלב שלך יוצא אליו כמו שהוא לא יוצא לך, בשום ספורט קבוצתי, כי אתה אומר בספורט קבוצתי שיש אכזבה, אז יש אוהדים שכולם נושאים בנטל הזה. אוהדים מחזיקים את זה, מנחים אחד את השני. שחקנים, יש 20, 25, 12 בכדורסל, לא משנה, נושאים בזה ביחד. פה אתה רואה איך משקל שבדרך כלל בספורט נושאים אותו עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפים, אנגליה בגמר יורו, מיליונים מחזיקים את זה. אז זה מתחלק בין כולם, גם עם סאקה, החטיא את הפנדל, גם עם סנצ'ו החטיא את הפנדל. זה מתחלק על כולם, זה נוגע בכולם. פה הכל על הכתפיים שלו, וזה הדבר, מבחינת ספורט, אין משהו מעורר אמפתיה כמו זה, ולדעתי זה האסנס של האולימפיאדה, זה לפחות התחושה הכי בוערת אצלי. אני לא שמחתי עם סמברג באותה אמוציה, כמו שהזדהיתי וכאבתי, את הכמעט של ברוך, שהיה יותר קרוב מבוטבול, כי בוטבול היה צריך עוד אחד.
קרב, נכון.
הוא היה ממש שם, וזה...
גם שיר הראשוני.
אפילו כואב לי לנסות לדמיין כמה זה מאכזב.
גם שיר הראשוני, אתה יודע, היא גם אמרה את זה ברעיון בעצם מה שאתה אומר, שאף אחד לא יזכור שהיא לא... שהיא הגיעה ממש, דרך אגב, היא הגיעה לשיא היכולת של אף אחד נותן בכלל צ'אנס לקרב על מדליה, והיא אמרה, וכולם אמרו לה, כל הכבוד, כל הכבוד, ובעצם היא אמרה, במילים אחרות, מה כל הכבוד? לא זכיתי, אז מה זה... ובאמת יצא הלב, כי כמו שניר אומר, כי הרגע הזה שבין להפיל אותה על הגב, או ליפול על הגב, אולי מגדיר לקריירה.
עכשיו היא לא, או חיים אפילו. לא זוכרת את זה, אבל לדעתי העבודה, ובסופו של דבר זה צונח, ועוברים גם את זה, כי גם עוברים דברים יותר קשים בחיים. אבל מתישהו נראה לי שמעי לעובר ראשון, יוכלו להגיד לעצמם, בוא נע, מקום חמישי באולימפיאדה, אוקיי, את החתכת מתכת הזאת אין, שאנחנו באובססיה הישראלית הזאת למדליה, שהיא כאילו נתפסת כמגדירה את הכל, יש לקח את המדליה, לא לקח את המדליה. אבל נראה לי שספורטאי, אחרי ששוקע אצלו הדבר הזה, והארון שלו עמוס במדליות, הוא כבר לקח, אני לא שולט בפרטים, אבל אני מניח, לא אליפות ישראל, לקח את הגרנד סלאם הזה, ואת הסגן אלוף אירופה הזה, ואת הארד באליפות עולם העולם הזה, ולקח, יש לו משהו. הוא יישאר עם זה שבונה, מקום חמישי באולימפיאדה. כמה אנשים מסתובבים במדינת ישראל ויכולים להגיד, אני סיימתי מקום חמישי, אני חמישי הכי טוב בעולם. באולימפיאדה, זה גם משהו.
הקטע גם שאנחנו תמיד, נגיד כשיש משחק לא טוב של קבוצה, אז תמיד המאמן אומר, או זה טוב, הפתרון הכי טוב זה שיהיה משחק כמה שיותר מהר, ובגלל זה שנגמר, זה כזה כואב שנגיד קבוצה הפסידה במחזור אחרון, נצטרך לחכות איזה חודשיים, שלושה עד לשחק שוב, ודברים כאלה. או למשל מונדיאל או יורו, למה זה כזה ענק מונדיאל וזה, כי שאתה מפסיד אף ברבע גמר, זה פה רק, כמו שאמרנו, דיברנו על זה קצת אתמול, זה אינדיבידואלי, אין לך גם מאחורי מי להסתתר, או עם מי לחלוק את הכל.
זה גם ספורט שרק פעם אחת בארבע שנים,
זה שהמאמן שלך מנחם אותך, אז בסדר, בדיוק.
עכשיו שמעילו הוא בן 27, או נראה לי, או 26, בחצי עין קלטי זה.
זה היה מזל.
ואותו, אתה יודע, יכול להיות שבאמת, last chance, וגם תחשוב, האנשים האלה, יש רק אחד. הרי הוא גבר על פליקר בשביל להיות בעמדה הזאת. אף אחד לא מבטיח לך שבכלל תהיה שם עוד פעם.
אתה תהיה באוליפיאדה.
וכמה אנרגיה וכמה צריך בשביל בכלל להגיע לשם. ועכשיו זה 3 שנים עד האולימפיאדה הבאה, שאתה יודע, זה אפילו לא עניין של תחרויות, כי יש לך כל יום מחדש את הלבוא עכשיו לאימון, אתה יודע, יהיה לו אימון מתישהו.
יהיה לו אימון.
הוא יתאמן. ועוד פעם תתחיל להפיל מישהו על הזה, ועוד פעם תעבוד על הטכניקה, בשביל משהו שבסופו של דבר, 4 דקות.
אוקיי. גורבנקו לפי ממצאים ראשונים עלתה לחצי גמר, מקום 7 מתוך 16. מה? אני מת על זה. אני שחיתי.
בוא נה, פעם ראשונה.
עמית, זה לא סתם. אני יכול ללמד אותך. אתה יודע איך קוראים לה, כשמתגלגלים על הקיר? אתה יודע איך קוראים לזה במונח המקצועי? אתה לא יודע. כתף לא שחית, קוראים לזה קיפר. אבל אתה לא יודע. סיפ טוב השחק, אתה לא יודע. טוב, אז...
בוא נה, היא אדירה. אתה יודע, כזה, באולימפיאדה יש...
אולי מחר תבוא ותדבר על הגמר.
לא, שחייה ואתלטיקה זה שתי... והתעמלות. שחייה, אתלטיקה והתעמלות.
לא קשור ב...
גם דול פוגיאט, וגם היא. תשמע, היא הולכת להשיג משהו, אף ישראל להשיג.
יש ענפים שבהם גמר זה... יש ענפים שחשוב תמיד...
שבהם גמר זה כמו מדליה.
קודם כל, אנחנו מודים תמיד שאנחנו לא מבינים בהמון מהענפים האלה. ובגלל זה, אגב, החוק שלי, אנשים נגיד אומרים, איך אתה יכול לפרגן, אם אתה מפרגן בלי להבין, יענו אני, אז אני יכול לבקר בלי להבין. לא. אתה יכול לפרגן בלי להבין, אסור לך לבקר בלי להבין, זה ההבדל.
ופרגנו לספורטאים האלה שעובדים ממש קשה.
עם המעט שאנחנו מבינים, ושוב, זה ששחיתי לא הופך אותי למבין בשחייה העולמית עכשיו, גמר אולימפי בשחייה, זה בוא נגיד, זה לא פחות ממדליית ערד במשהו אחר, לא שצריך עכשיו להגיד מה יותר חשוב, אבל זה פשוט הישג ענק. הגמר שהיא עשתה, ואם היא תעשה גמר גם פה, אז זה גמר...
ויש לה עוד משחק, לא? יש לה עוד...
יש לה, כן, אבל...
את הכי טוב שלה עוד לא הגיע.
בגב היא עלתה כבר לגמר.
יש לה עוד משחק.
עכשיו זה היה לדעתי הכי טוב. לדעתי זה היה 200 מעורב עכשיו. קורבנקו, קורבנקו. שוב, אנחנו עושים את זה בלייב. אני מתנצל אם אנחנו טועים, מן הסתם כל מה שנסקר בהפרש של כמה שעות או יום, נעשה זה קצת יותר כמו שצריך. עדיין עם טעויות, אבל הרבה פחות. אז תודה, אורי אוזן. שענקת את...
ובהצלחה לכל הישראלים.
בהצלחה לכל הישראלים בשביל.
וגם אם תפסידו זה בסדר, זה כמו שניר אמר, עצם ההגעה לפעמים, עצם ההשתתפות היא גם...
תודה רבה.
ותהנו מאולימפיאדה.
רגע, עמית מוסיף 9 דקות נגד חדרה עם תוספת זמן, עמית לא סופרים תוספת זמן בדברים האלה, אבל יפה מאוד, אתה ממש מתעקש, הפסדת משחק שעולה נגד ביתר, זה בסדר, ניצחתם 4-0, אתה אוהד בלי, אוקיי? ורק בגלל זה אתה עכשיו שונמחת לעוזר במאי, ב-13 for 13 על ניקוליץ'. תודה רבה לכולם, אלן ירון.
מה העניינים?
טוב מאוד, יש לנו כמה ענייני כדורסל על הפרק, ובכלל באולימפיאדה כבר הכרזנו, אתה תהיה איתנו גם יותר זמן, ליותר זמן, אולי גם תבוא לכאן. עמית ואני באולפן, התחלנו קודם עם כמה ענייני כדורגל, עם אורי וניר, גלשנו לכמה עניינים אולימפיים עד שאתה מתחבר, ובינתיים, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו עושים את זה במין גל ירוק, או קו חם, או איך שתרצה לקרוא לזה, אז אנסטסיה גורבנקו ממשיכה באולימפיאדה, כבר אפשר להכתיר אותה המצוינת שלה, לא? יש לה גמר בגב, עכשיו חצי גמר...
אני שמח שאתה מתחיל איתה, כי רציתי להציע את זה.
לא, לא, לא היה לי ספק. אגב, אם היינו מתחילים, יכול להיות שהייתי מתחיל איתה את כל הפרק, אבל אנחנו אמיתיים, הקלטנו היום בצהריים, ולא ידענו איך זה יהיה, ופחדתי שאני אגיד דברים בלייב, שאם אתה שם את זה חלק שני בפרק, זה יראה מוזר, אז אנחנו עושים את זה כרונולוגית. אז חצי גמר 200 מעורב, אמרנו גמר בגב, והלוז שלה למחר, חשבון הטוויטר המצוין של אליסף דואל, שאני פשוט התחברתי אליו באולימפיאדה הזאת לתוך הווריד, 4:51 בבוקר גמר מהגב, ומחר, 5:58, חצי גמר 200 מעורב, רק שעה פער בין הזה, כשחיין עמית זה קשה, אז אנחנו נצטרך לטלפז לעשות מה שאנחנו עושים בדרך כלל, ולקום. זה מה שאתה ואני עושים. אנחנו פשוט נקום לזה.
קודם כל נקום.
בטח אתה משדר סופטבול.
אני משדר מחר סופטבול בצהריים, תגמר אגב, ארצות הברית, יפן, שתי הענקיות. לא צריך להרחיב על זה, אבל כאן. אבל זה הקדמה הכל לבייסבול, שיעשה כותרות עם נבחרת ישראל, אני מקווה.
אני קם גם לזה, אני כבר מודיע לך.
לא, זה בצהריים דווקא.
אני קם בצהריים בשביל זה, תלפה.
קם בצהריים.
קם השנץ.
מעולה. אבל תשמע, גורבנקו זה לגמרי לקום, כי לא בטוח שהיה לנו דבר כזה. זאת אומרת, אם היא הולכת לעשות שני גמרים אולימפיים, בשני ענפים שונים, זאת אומרת, בשני מקצים שונים בתוך השחייה, אז זה בטוח לא היה לנו. והיא רק בת 17, זאת אומרת, אנחנו רואים פה את ההכנה ואת הבנייה לפריז 24, ואולי לדבר שם על מדליה, שזה מטורף, זה, כן. זה שחייה ואתלטיקה ושחייה, מדליה, זה אלו דברים, אנחנו עד היום חיים ובצדק על אסתר עוד שחמורוב שעשתה גמר, במונטריאול 76.
אורבך.
אורבך, תומרקין שעשה גמר, אבל בוא נגיד, אצל תומרקין, אני חושב שלא חשבנו שיש סיכוי, פה יש סיכוי למדליה, לא, לא, לא השנה חס וחליל, שאף אחד לא יחשוב שיש את זה, אבל זה בדיוק, ככה אתה בונה את השחיינים היום.
כן, אני גם אוהב שאמרת חס וחלילה וכל זה, אתה משאיר מקום לשוק. למרות שראיתי את התוצאות, ראיתי את התוצאות, היא הפילה לדעתי שמינית לגב, שזה לא המקצה החזק שלה, והתוצאה די רחוקה. פה שלח לי חברנו פיש, עשתה 2-10-21, והיא למעשה, אם אתה סתם רוצה, אם אתה רוצה ממש, זה, אז המקום השלישי, 78...
לא, תקשיב, היא שביעית כרגע, מבין ה-16.
כן, שתי עשיריות, שתי עשיריות וחצי, אחרי...
אני אגיד לך מה יפה.
אבי ווד, הבריטית.
כן, אני אגיד לך מה יפה אצלה. שבמאה הגב, היא סחטה במקצה, כדי לעלות לחצי גמר, היא הייתה רחוקה כמה מאיות מהשיא, האישי שלה. וגם ה-SA הישראלי, ושהוא לא היה שלה, ואז בבטן, בלב, הייתה לי תחושה, היא הולכת להוריד איזה חצי שנייה, ולכן יש סיכוי שתגיע לגמר, ובחצי גמר היא עשתה את מה שהייתה צריכה, והיא הורידה באמת 48 מאיות מה-SA הישראלי. זאת אומרת שהיא, יש לה כנראה את החומר הנכון, ולא רק שהיא טובה מאוד, היא גם טובה מספיק בשביל אפילו לעשות טיפה להוריד עדיין במוקדמות, ובחצי כבר היא תיתן יותר כדי להבטיח את המקום בגמר, ואני חושב שישאר לה עוד מקום לגמר, כי גם מה שיפה אצלה זה שאתה רואה תמיד בבריכה השנייה יותר חזקה, זאת אומרת, וזה כיף לראות, זאת אומרת, היא לא נשרפת על ההתחלה, אני חושב שיש פה משהו מיוחד, שלא בטוח שהיה לישראל אי פעם בתחום השחייה.
כן, אני חושב שאפילו אפשר להגיד בפחות עדינות, כי כשאתה רואה את זה בגיל 17 וזה הפוטנציאל, אז אתה יודע, שוב, אמנם שחיינים הם פורשים צעירים, אבל 21 זה בהחלט פריים, זאת אומרת, וזה 20 לא, אפילו, כי זה עוד 3 שנים. אז היא תהיה
נכון
בפריים.
זה נכון מה שאתה אומר, אבל במעורב אישי, אני חושב ש... מה, שוסטרום היא בשלושים, זאת אומרת, יש לא מעט דוגמאות גם של שחיינים שהלכו יותר עמוק.
לא, אז אני עוד יותר, אתה עוד יותר מחזק אותי, זאת אומרת, היא פה מסוגלת לעשות דברים על היוסטור.
זה גם טוב לך, זה אומר שיש עוד זמן לקאמבק, 30.
כן, זה טוב לקאמבק, עכשיו אבל אני מכיר באור הטוב, אני לא יכול, אסור להיות, אסור להרטיב את האוזן, אתה יודע?
לא, אבל מה שעוד חשוב, מה שעוד חשוב זה שכבר שנתיים אנחנו שומעים עליה, ואז זה גם משהו שהרבה פעמים קורה.
שזה חשוב. היא שם.
בדיוק, היא שם כשזה חשוב, השנתיים האלה זה בנייה, זה לא מהסיפורים שבונים, ואין מספיק על מה להישען.
עכשיו, עוד דברים שהיו היום, אז דיברנו טיפה בשלהי החלק של הכדורגל, אבל שוב, פה אנחנו קצת עושים אישור קו, אז תואר בוטבול הפסיד ברבע גמר, בית ניחומים הפסיד גם שם, תימנה נלסון לוי, שם אדיר, גם בית ניחומים והפסידה שם. אגב, אני רוצה לדבר איתך תלפז, כי אתה כן צופה אולימפי די נלהב וותיק, שינו הרי את החוקים, את הספירה, את הניקוד בג'ודו, וזה גורם למלא הערכות. הרי הורידו את כל הניקוד של היוקו קוקה, שזה כן. היה דברים קטנים יותר, אבל כן נספרים, ואז יש שבירת שוויון. עונשים עכשיו זה גם, זה לא עונש שגורם לך להפסד, אלא רק אם יש לך שלושה עונשים. נכון. וזה עושה המון גולדן סקורס, שעכשיו זה מאוד מאוד דרמטי, ומעצבן אותי שזה לא ישראלים, והורג אותי עם מתח, זה כן ישראלים, וזה דרמה אדירה כשמנצחים ככה, אבל קצת קשה לי, כאילו הכל הולך לגולדן סקור, מרגיש, כאילו, אז אני בוא נציע, לא יודע, אולי להחזיר איזה משהו, איזה קולה, משהו.
אתה אומר, ממומחיות הג'ודו שלנו,
הנה, אני אומר את זה כצופה דווקא, אני נראה לי מייצג את המיינסטרים, את הניטרליות, כאילו, אני חושב שצריך ליצור איזושהי נוסחה, שגולדן סקור יהיה אירוע די נדיר, אגב, אני גם אמרתי על הערכות ביורו, שבכלל, בכדורגל, שיש יותר מדי ומעט מדי קורה בהן, אז בטח בג'ודו, שמע.
מעניין אם אפשר להמציא פנדלים לג'ודו.
לא, תחשוב שבערכה בכדורגל, תלפז, תקשיב, בוא נעשה ככה, בכדורסל יש 48 דקות ברוטו, נכון? ואז יש הערכה, זה 5 דקות ברוטו. בכדורגל, סליחה, נטו, בכדורגל יש 90 דקות, הערכה היא חצי שעה, אוקיי? הרבה יותר מאשר בכדורסל, אבל עדיין שליש מהמשחק. פה, היום לטימנה נלסון לוי, בקרב לפני, בקרב שהיא עוד ניצחה בו, היה איזה, לא יודע, זה 4 דקות, 5 דקות אוברטייל.
כן, היא הכפילה, היא יותר מהכפילה.
ואתמול היה איזה 7 ומשהו, היום בבוקר היה עוד משהו וזה, ועכשיו זה, זה הקרב הראשון שהילדים שלי ראו אי פעם. קמו בבוקר, אבא טלוויזיה, טלוויזיה, הסכמתי, כי זה, כי אמרתי, ננסה להראות להם אולימפיאדה, כמובן שהם צרכו עליי ורצו לראות משהו אחר, אבל לא הייתה ברירה, כי זה תתתי עם נלסון לוי ורציתי לראות, אז קשה כאילו לשמור על ריכוז כוח הרבה זמן.
מבחינתם ג'ודו משחקים רבע שעה, ג'ודו נלחמים רבע שעה.
דקה וחצי הם רצו. כן, מבחינתם זה רבע שעה עכשיו כל הזמן, ודי, תעביר וכל זה. אז זה, זה לגבי זה, עדיין אין מדליות בג'ודו. כשנכנסים למשחקים טלפה זה מוקי, סגי מוקי, זה כאילו אמור להיות, הוא הפייבוריט בסוכלויות.
כן, הבאסה זה שעכשיו הכל עליו, כאילו, אתה יודע, כי הענף לא הצליח להביא עד עכשיו. אבל עוד פעם, זה אחד שכן הצליח to deliver בעבר. אבל עדיין כיף לראות אותם, את הישראלים בג'ודו כרגע עד עכשיו, כולם, כמעט כולם, מנצחים את הכאלה, אחד, שניים ככה לפחות, מגיעים למרחק לקרב על מדליה, או מרחק קרב אחד מזה, הפייט שלהם, הרעיונות אחרי, יש משהו שאני חושב שאנחנו מתחברים יותר הפעם, למשלחת הזו.
אני גם, תשמע, הקטע פה באמת, אנחנו מסקרים וחיים אותם ואוהבים אותם כאילו הם אנחנו, זאת אומרת, לא כאיזה גוף שבא ומייצג אותנו, אלא ממש אנחנו, ממש חברים שלו, בגלל זה גם זה מאוד מאוד מחבק.
יש משהו בתקשורת שהיה פעם, ואני מקווה שהוא הלך, אני סניתי את זה, אני מדבר איתך כבר על יותר מ-20 שנה, כאילו אני הייתי בתוך הסיקור של חדשות הספורט בערוץ הספורט, מסידני 2000, ותמיד היה את המשהו, היא נפלה מהקורה, וכאילו בעצם הציניות הזאתי, ואין לי ספק שאם יהיו עוד, כאילו, אם פתאום יהיו פשלות, אז זה יחזור, כי זה טבעו של האדם ובטח של הישראלי, אבל יש משהו שעד עכשיו אני חושב יחסית אנחנו פחות מרגישים, וזה את הציניות הזו, והרבה יותר אמפתיה והבנה כמה הם משקיעים, כמה הם תותחים החבר'ה האלה שהם באולימפיאדה, גם אם הם מפסידים סיבוב ראשון, הם תותחים שהם הגיעו לשם, לא סתם הם שם, ויש איזה משהו שכיף לראות, כי אני מרגיש שגם בסיקור זה השתנה. זה רק אני?
לא, אני פשוט חושב, בלי להיכנס פה לשמות והכל, ואני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא זוכר שמות, כן אפשר להגיד על, אני לא מדבר עכשיו עלינו, שאני לפחות מודה שאני ממש אוהב לראות את זה ואוהב את זה, ולא אזלזל בזה, גם אם תהיה מדי פעם איזה בדיחה. חושב שיש עכשיו דור גם שיותר אוהב את הענף, ענפים ואת המשלחת, ופחות ציני, נראה לי. כאילו,
מעולה?
זה מה שאני חושב.
אז טוב מאוד.
אז זה, סבבה, נגענו בזה. בוא נעבור קצת בכל זאת.
שנייה לפני ש...
כן, 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 כן.
מתי מתחיל הבייסבול?
יום חמישי, 1:00 PM, ישראל קוריאה.
ומה הסיכוי שלנו שם? יש סיכוי טוב?
יש 6 נבחרות. נכון. מתוך זה 3 זוכות.
זה בית של 6, נכון?
לא, שני בת... כן, אני אסביר לך את זה. האחוזים הם נמוכים. נגיד למדליה בעיניי מתחת 10%, אבל אתמול היה רץ שרשור מצוין בטוויטר של הבן של פיטר קורץ, שהוא זה שהגה את כל הרעיון של להקים נבחרת ישראל חזקה בבייסבול, כשהמטרה היא אולימפיאדה, ואין ספק שכשהם התחילו את הפרויקט, זה היה 1% שתהיה נבחרת באולימפיאדה, והם הצליחו. זאת אומרת, ויש עוד משהו מעבר ל10%, למה אני אומר 10%? כי צריך כדי לקחת מדליה, לנצח אחת מהשלוש אימפריות בייסבול, אוקיי, שקוריאה, יפן וארצות הברית, שנמצאות בין השש, כאילו מאוד סיכוי מאוד טוב שנסיים גם מקום שישי, זה אולי הכי ריאלי.
אבל זה שני אבל... בתים, תלפז, לא? זה לא שני בתים של שלוש נבחרות?
שני בתים זה מאוד מורכב, כן, אנחנו בבית עם קוריאה וארצות הברית, ואז לא משנה מה אתה מסיים בבית, נניח הפסדנו את שני המשחקים, אז אנחנו עולים מהמקום השלישי למשחק מול המקום השלישי בבית השני, זה אגב, היה אפשר לחשוב שפיבה בנתה את השיטה, כי
זה... טורניר ההזדמנות האחרונה, האחרונה באמת.
שזה 3-3, המפסידה הולכת הביתה, המנצחת תעלה למשחק מול המפסידה, אני חושב, בין 2-2, משהו שיטה כזאת, כאילו זה מין מדורה כזה, זאת אומרת, אם סיימת את הביתה המוקדם במקום ראשון, עדיין אתה רחוק ממדליה, אבל פשוט יש לך יותר סיכוי, אתה תצטרך לנצח אולי רק עוד משחק אחד, ואז אתה כבר במשחק על המדליה, אני כבר לא, אני אצטרך עוד לנבור לעומק.
וגם בנוקאוט יש בית ניחומים פה. אתה יודע את זה?
כן, אז כן, אבל עוד פעם, אם אתה עולה מהבית שלך, מהמקום השלישי, ואז הפסדת במשחק של המקום עוד שלישי, אז אתה כבר בחוץ. זאת אומרת, שלושה הפסדים אתה בחוץ, וזה זה, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל אני אגיד משהו אחד על בייסבול, שבבייסבול, בניגוד טוב, סופטבול, לא נכנסתם לזה, אבל בסופטבול הפיצ'רית זורקת, יכולה לזרוק כל יום. בבייסבול אנחנו מכירים את העניין שהפיצ'ר הוא יכול לזרוק פעם בשלושה, ארבעה, חמישה ימים. במייג'ור ליג זה פעם בחמישה ימים, אני מניח שבאולימפיאדה זה יהיה יותר לכיוון של ארבעה ימים, ואפילו בקטע מסוים הוא יכול להיכנס לטיפה בפעם בשלושה ימים.
כן, אגב.
ולכן, כן. פיצ'ר טוב ביום טוב, גם בנבחרת חלשה יותר, יכול להוביל לניצחון. ולכן יש פה בכל זאת את הצ'אנס המסוים.
נזכיר גם שאסף לוינגרט מנבחרת הבייסבול הישראלית היה בפרק 393, מי שרוצה, בוא'נה, זה היה לפני שנה, קלטנו מלא מאז.
יותר משנה, אני
אז,
חושב.
כן, ינואר 20, נכון. אז שנה וחצי, מי שרוצה יכול, מה לעשות, אחות אולימפיאדה, עמית, מה? אז מי שרוצה יכול להזין לפרק, ואז לקבל קצת יותר, להכיר את הנבחרת ואיך היא נבנתה, וכל הדברים האלה, וטלפז סיפר פה על פיצ'ר, אז יש וידאו ממש אדיר של, של הרגע של צועדים במשלחת האמריקאית בתחילת בטקס, ודורנט מצלם אותו בלייב אינסטגרם, ושואל איזה מישהו, איזה ענף אתה משחק? ועושה לו בייסבול, מה אתה עושה שם? עושה, אני הפיצ'ר של המשחק הראשון, שזה כאילו, הוא אמור להיות מגה תותח, דורנט לא זיהה אותו, אבל בינתיים דורנט קצת מפשל, אבל לא ניתן אפילו לדורנט הכבוד לפתוח את חלק הכדורסל בחלק של טלפז בפרק הזה, כי אלוהים הסלובני, עם תוכניות אחרות.
אתה חושב שקוואי ראה אותו משחק? ראה את המשחק?
לא.
טלפז, אתה יודע שהרבה פעמים אני הרי, יש דברים שאני אומר שהם לא באמונה מלאה, זאת אומרת של 100%, זאת אומרת, גולדן סטייט אלופה 12-1 בשנה הבאה, אני אומר.
זה כאילו כל שנה 12-1.
לא, הם היו כבר פחות והיו יותר. אני אומר, אם אתה שואל אותי האם הייתי שם את כל כספי על הדבר הזה, לא. אני אומר, זה נראה לי חצי זה, חצי זה. על דונצ'יץ' אני נראה לי, לא שאני זה הראשון לזהות חס וחלילה, אני גם לא המיליארד לזהות, אני די חושב שאני חושב שהוא הכי טוב, כאילו אני חושב עליו הכי טוב מבין כל מי שאני מכיר, כאילו, וכולם חושבים עליו ממש מלא דברים טובים, אז תבין כמה אני חושב עליו שהוא טוב. הבן אדם הזה פשוט מסוגל לעשות סל מתי שהוא רוצה, בכל משחק, והבוקר הזה היה ארגנטינה, חשבתי בהתחלה זה בשלוש בצהריים, והתבאסתי, אמרתי זה אחרי ההקלטה, איזה כיף זה לקום לראות שיש את זה, לא הספקתי להעביר, היה לו כבר 400 נקודות. תלפז, עד כמה דונצ'יץ' טוב? תלפז לא אוהב את השאלות האלה.
לא, 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 אני חושב שהוא מטורף, אני חושב שהוא כל כך טוב, שהבוקר הבנתי שסלובניה יכולה לקחת את הזהב. בכדורסל.
בזכותו, למרות שהיה לו עזרה.
זאת אומרת, זה לא רק הוא, זה באמת שם בנו קבוצה חכמה סביבו, כאילו אנחנו מכירים אותם, הם רצים כבר כמה שנים, הם הביאו את מייק טובי, הסנטר האמריקאי של ולנסיה, שהזרחו אותו, והוא מתאים גם.
כן, שימון מזרחי הסלובני, עשה עבודה יפה.
וגם בלי גורן דרגיץ', הם פשוט יש להם אחלה קבוצה מסביבו, והוא כל כך טוב, ובאמת כרגע אי אפשר לעצור אותו, הוא מגיע לאן שהוא רוצה, הוא אפילו עושה נקודות, כמו שיאניס קצת אסף בגמר, בגרבג' פתאום נקודות, שבפלייאופים זה לא קורה, בביג גיימס כאלה.
הופתעתי שהוציאו אותו.
אני מת לראות את המשחק שלהם נגד ארצות הברית בהמשך הדרך, כשזה יגיע, כי אני חושב שהוא ישים גם להם. את המספרים, אני לא חושב שהוא ינצח, אבל בוא נגיד, זה כבר in play.
בוא נגיד את המספרים רגע, כי לא עוד לא אמרנו, 48 נקודות, 11 ריבאונדים, 5 אסיסטים, ב-31 דקות, ואגב, אני, אתה יודע שאני חושב שהוא יהיה הדבר הכי גדול מאז מייקל, כי אני מגזימן וזה, אבל ככה אני באמת חושב את זה, כן? אני באמת חושב את זה. אני לא אומר שאני אפגע בזה, אני באמת חושב את זה, אבל הקטע שלו, לא, אני אגיד, אני אתן פה כוכבית, הוא לבן, ובטח בתי שהוא יפצע בברך או משהו, אבל קודם כל הוא יודע לאגור סלים, טלפז אמר גרבג' עזוב הגרבג', פגע בו קרש, פגע בו סל, הכל, כאילו פגעו בו בסוף דברים. מה שלא מייקל ג'ורדן מצידו היה שהוא הסכים לצאת. הייתי בטוח אולי הוא לא ידע ששיא הנקודות של אוסקר שמיט זה 55 באולימפיאדה.
למזלו, ביום חמישי לא יש את יפן.
תקשיב.
יש יפן, אולי הוא שמר. אולי הוא רוצה לעשות בובקה?
הוא יודע שהוא חייב, זה לא מעניין, באמת, אבל באמת, אפילו אם אתה היית שם, ואתה קלעי, לא היית רוצה את השיא 55 נקודות הזה. זה לא מעניין.
נכון.
מעניין אותו, הזהב.
נכון.
ואני אמרתי כבר שהמאמן צריך להוציא אותו שתי דקות קודם.
שמעתי.
שלא ייפצע חס וחלילה, שלשמור כוחות, הוא כל כך הרבה, הרי היוסט שלו כל כך גדול, וזהו, והם עשו נכון שהם הוציאו אותו כמה דקות לסוף.
אין ספק שהם עשו נכון, שיהיה ברור. אני חשבתי שהוא לא יסכים.
באמת, הוא שכלל שם עוד יותר את ה... הוא ממש עושה פוסט-אפים, כאילו, לגמרי.
אני גם לא מבין, יש לו מהלכים שהוא חודר, הוא לא ממש ליד הסל, הוא מתחיל לאפ, אתה אומר, זה לא הגיוני, הוא עושה את זה לאט, כתבתי כבר איך הוא עושה את הכל לאט, עולה על שני אנשים, וזה קרש סל, כאילו אף אחד לא שומר עליו.
קצת בודי רוגע בקטע האיטי הזה, האיטי היעיל,
כן.
ויש לו את המיד ריינג' וטרן אראונד, והוא פשוט עשה שם פוסט-אפים, של, ואני עדיין לא מבין למה לא באים אליו ברבק עם דאבל טים, כי זה פשוט בדיחה. הוא מסתובב שמאלה ויש לו מיד ריינג' לבד לגמרי, בגלל הגודל של הגוף שלו, ורמת השומרים מולו, ועוד ארגנטינה היא לכאורה נבחרת שמרביצה, אבל ארגנטינה אגב, בוא גם נגיד את זה, אני זוכר שאיך שלוקה עלה עם סלובניה, שהם הרי ניצחו ניצחון ענק בליטה מול 15 אלף איש, מול ליטה ו-15 אלף אוהדים, והם ניצחו בענק, ואני זוכר שאז דיברו מיד, וואי, איזה בית מוקדם יהיה לו, מול החברים לשעבר מספרד, והחברים לשעבר מארגנטינה, וכאילו כולם עדיין היו כאילו ארגנטינה טובה, וארגנטינה לא טובה כבר כמה זמן בכדורסל, הלוואי שאני טועה כדי שנהנה ממשחק טוב שתם נגד ספרד, בעוד כמה ימים שהוא יכול להיות, יהיה מאוד חשוב לקביעת העולה לרבע הגמר, אבל ארגנטינה לא נראה טוב הרבה זמן, כולל בהכנה, עם כל הכבוד לסקולה בן 41, זה שהוא הקלה המוביל שלהם גם מראה משהו, ואגב כל הזמן הענישו אותו, והלכו עליו על מישהו שמר, או לגרום לו לשמור. אז לוקה, זה היה, זאת הייתה תצוגה באמת, הוא עושה מה שהוא רוצה. יש שם משהו אצלו גם, כאילו שאני נהנה לראות שהוא מעצבן, זאת אומרת, כל הוויכוחים האלה עם השופטים,
עם התוקף שהוא עושה לו צודק,
כן, הוא עשה שם תוקף, מכוון על הצבים, על זה שלא נתנו לו שריקות קודם, ואז אתה אומר, אוקיי, הוא עכשיו ייתן להם שלשה על הראש, בסוף הוא לא נתן, אבל פשוט הדינמיקו שלו כרגע עם השחקנים, כל השחקנים שם מסביבו אוהבים אותו, מעריצים אותו, ומצד שני לא פוחדים ממנו, וזה אולי השילוב הכי נכון שאתה רוצה, וזה גם אולי הבעיה בנבחרת ארצות הברית, שאף אחד לא מרגיש שהוא יכול לעשות את מה שלוקה עושה, כי כאילו יש כל כך הרבה טובים לידו, אז אולי הוא צריך לעשות עוד מסירה ועוד מסירה, כדי להגיע לזריקה יותר איכותית, במקום לעשות פשוט את מה שהם עושים. וזה תפר ודילמה מאוד קשה במקרה שלהם, ומאוד פשוט הסיפור, כאילו בתיאוריה אפשר לשים כל אחד מאיתנו עכשיו, אני לא מזלזל חס וחלילה, הם מאומנים מאוד סלובניה, אבל כרגע בזרימה שיש להם אפשר לתת לכל אוהד שלא נמצא ביפן, לאמן אותם מרחוק באינטרנט, וזה יהיה בסדר. כי לוקה מתחיל הכל והם כבר יודעים לאן לזוז. כולם, וזהו, ויש להם את כל האופציות.
אגב, לוקה של הג'ודו, שזה שוהי אונו היפני, לא יודע אם הספקתם לראות אותו, אבל הוא מדהים, לקח זהב גם, נראה לי שני, אבל שמע, הוא באמת היה מדהים. בוא נעבור רגע טלפז בכל זאת, אז אנחנו אמנם, אתה פיתרת אתמול את פופוביץ', הספקת להתקרר, רציתי שתהיה מאוד חם, לצערי אתה בא באיחור של יום, כי המשחק היה בזמן שהקלטנו אתמול, וכבר אמרתי נחכה לטלפז יום שלם, אבל אז לוקה לקח לנו חצי מהפרק. מה צריך לחשוב אז כאילו?
אז אני אגיד ככה, קודם כל פופוביץ'
נזכיר, ארצות הברית הפסידה צרפת, תמשיך.
כן, הפסידה צרפת ונראתה נורא ב2-3 דקות האחרונות, כמו שהיא נראתה נורא בתקופת ההכנה בכל רגע צמוד שהיה לה. זאת אומרת, מהרגע שאנחנו 3-4 דקות, 4-3, כן, לקראת סיום משחק, פתאום הירו בול, מה שנקרא. כל אחד, אני אנצח, אבל הם עושים את זה לא מהמקום של הביטחון, כמו שלוקה אומר, I got this, ויתפל בזה, אלא כל אחד כאילו יגיד, רגע, אני יכול לעשות כאלה דברים, אז אני עכשיו אקח את זה עליי. ואז לא משנה מי, דורנט לוקח זריקות קשות, ושוב, זה אין לו את המנדט פה, כי אולי פופוביץ' לא מסדר את המנדט. זה של לילארד אתמול היה, קיבל כדור, דקה לסוף, דקה וחצי זה היה, וייד אופן מ3, ולא זרק, זה אומר שמשהו שם לא בסדר. זה אומר שמשהו שם, הם לא מאומנים, הם לא מבינים מי צריך לעשות מה. ואני חושב שיש איזה קטע, שמאז שפופוביץ' שם, יש שני דברים שמפריעים לי. קודם כל, תמיד יש את הבעיה הזאת, שכשמאמן של קבוצה או מאמן של נבחרת, אז יש פה עניין של אינטרס. ואיפשהו זה יושב לי פה, שבעצם פופוביץ' גם אנחנו בעידן הזה של ה... של ה... נקרא לזה הפוליטיקלי קורקט, כל הש... הוא היה מאוד בצד, יחד עם השחקנים, יחד עם סטיב קר, אנטי טראמפ, כל החבר'ה האלה שהם כאילו, הם נהיו בדיז אחד של השני, ו... ומרוב הערכה שיש ללברון, לפופוביץ', אני לא רואה אותו מפרק אותו, ולפעמים מאמן צריך לפרק שחקנים, מה לעשות? ועכשיו, יכול להיות שאני טועה לגמרי, יכול להיות שזה קורה ואנחנו פשוט לא יודעים, אבל, אבל אני לא רואה אפילו את הקצת מזה במסיבות העיתונאים שלו. ובעצם כל מה שהוא עסוק, שים לב, גם אתמול, נגמר המשחק, הוא הולך לווינסנט קולה הצרפתי, ומחייך, ונותן לו יד, ולא, רבק, תעשה קריס פול, רד למטה, תתעצבן, תבעת, זה בסדר, הבנו כבר, כאילו פופ מנסה להראות כל הזמן, לתקשורת האמריקאית, לאוהדים האמריקאים, שלא, הוא לא מתעצבן, כי זאת לא הפתעה, זה בסדר, זה, הם אמורים להפסיד אולי לנבחרות האלה, כי הם נבחרות יוצאות מן הכלל, לכולם יש שחקני NBA. סבבה, הבנו את זה, אבל הבנו את זה כבר לפני 20 שנה. אני גם רואה את כולם, אומרים, סגרו את הפער מהדרימטים. מי אמר שלא סגרו את הפער מהדרימטים?
מי אמר זה דרימטים?
כן, לא, לא, עזוב, זה גם אם זה דרימטים, וגם אם לא, הפערים נסגרו ממזמן. ארצות הברית עשתה משהו וניצחה מאז 2008, לא הפסידה באף משחק באולימפיאדה, כי היא עשתה שינוי מהותי, אבל בתוך השינויים המהותיים שהיא עשתה, היא לא חשבה לרגע שהיא צריכה להתעסק כל הזמן בהאם היא אמורה להביס או לא אמורה להביס. לא, זה בסדר, אתם לא אמורים להביס, למרות שראינו היום את סלובניה מביסה את ארגנטינה, בלי בעיה, ולכאורה לפי פופוביץ' אף אחד כבר לא אמור להביס אף אחד. כאילו אני אומר, כל הזמן זה איזה מין, יש איזה מין קטע כזה שכאילו, גם כשאתה משחק, ובגלל ששידרתי טניס שולחן באולימפיאד, אז אני אחזור גם לקריירה שלי, כשאני משחק נגד איזה ילד, אז אני לא אתעצבן תוך כדי משחק, הוא מוביל עליי, אני לא אתעצבן, כדי לא להראות לו שאני בלחץ. אז אני כאילו, הוא לא מראה לתקשורת שהוא בלחץ, הוא לא מתעצבן, הוא בסוף אפילו מחבק את הצד השני מאוד, ואז אפשר להגיד איזה ספורטיבי הוא, וזה נכון, אבל גם אפשר להגיד שבעצם הוא אומר, לא, לא, אני עוד לא מתעצבן, אני אתעצבן, רק כשנפסיד את הנוקאוט, ובאליפות העולם הוא היה אותו דבר, וגם כשנפסיד את הנוקאוט באליפות העולם הוא לא התעצבן. אז זה משהו שמפריע לי בפופוביץ', וזה לא קשור לכדורסל, ואני בטוח שהם עכשיו יעשו עבודה הרבה יותר טובה הלאה. הבא שלהם זה איראן, אחרי זה זה צ'כיה, והם אמורים את שניהם לנצח בגדול, והם אמורים למצוא, אני חושב שיש פה סגל מצוין של ארצות הברית, שהוא גם כולל סופרסטארים, ודריימון גרין היה טוב מאוד, והולידיי, ויש הגנה, והם בסדר, נכון שחסר בצבע, אבל קודם כל, אין הרבה סנטרים אמריקאים טובים כרגע, אז זה בסדר שהם בחרו בבאם אדבאיו, והוא היה לא רע, הם פשוט צריכים שלילארד, בוקר ודורנט יהיו השלושה האלה שאנחנו מכירים, והם יכולים שזה יקרה. אבל יש משהו שאני מרגיש לא מאומן שם.
קודם כל, אם רק אחד מהם היה כמו שהוא, אז כנראה זה היה מספיק. בכל זאת, צרפת ניצחה בשבע, שזה גם היה מאוד צמוד, והיא הפכה שם בסוף. זהו, זה, אתה יודע, מ-2004, מ-2004 היה הפסד האחרון שלה, וזה שילוב של גם, אתה יודע, זה, אתה אמרת נכון, הם כבר לא מנסים, אגב, וגם אולי לא יכולים, שזה יהיה דרים טים, אוקיי? עזוב את ה... עד כמה דרימי זה יכול להיות. נראה לי במודע הם גם בוחרים כל מיני סוגים של שחקנים והיררכיות אחרות, אחרי שראו כל זה. ועדיין, אתה יודע, מה זה פערים מצטמצמים? פערים מצטמצמים זה א', גם עובדה, וגם זה מין תירוץ. הם צריכים להיראות יותר טוב, הם לא נראו טוב גם בהכנה. ואולי באמת הכל קונספירציה כדי להתפוצץ על איראן. אולי
לא, לא, אני לא חושב, אבל אני רוצה להגיד משפט רגע על מה שהם עשו ב-2004. אחרי שהם הפסידו ב-2004 באולימפיאדה, באתונה, הם אמרו, אוקיי, בוא נבנה פה פרוגרם, כמו שצריך, ובעצם כל הזמן נחזיק 30-40 שחקנים, שיודעים מה זה חוקי פיבה, שאנחנו פוגשים אותם כל קיץ, ומתוכם כל פעם נבחר את השחקנים, שהכי ירצו ויוכלו, ולא יהיו פרי אייג'נטס ולא יהיו פצועים, כדי להריץ אותם, וכשהם כבר כל הזמן גם יכירו את את המשחק הבינלאומי, ושמינו אז את צ'שבסקי, שזה היה מינוי מצוין, כי היה לו כבוד, למרות שהוא היה מהקולג', היה לו כבוד אצל כל שחקני NBA. ובמשימה הראשונה הם הפסידו עדיין, באליפות העולם ב-2006, אבל מאז הם לא הפסידו, תכלס. ועכשיו הם עשו את השינוי, ובעצם הביאו את פופוביץ', שאין לו זמן, כמו לצ'שבסקי בתור מאמן דיוק, אני חושב שיש יותר זמן בחיים, למרות שזה גם עבודה של שנה שלמה, אבל עדיין יש יותר זמן. משהו שם השתנה, בפרוגרם הזה, למרות שג'רי קולאנג'לו, שהוא הבוס של הפרוגרם, עדיין מנהל את העסק, אבל זו גם הסיבה שקלטון ג'ונסון שם, כי הוא היה בפרוגרם, ואין לי בעיה עם ההבאה שלו, אני חושב שזה בסדר, וג'וול מגי גם, הם אמורים להיות השחקנים ה-11 ו-12. האתגר שלהם יהיה עכשיו, לקבל באמת את מה שאמרנו, לתת רישיון, לדורנט אני חושב יש את הרישיון הזה, אבל לתת ללילארד להשתחרר, לבוקר, גם מידלטון לא שותף כמעט, ואני חושב שצריך לשחק יותר, ועוד פעם, משהו שם בתפיסה שלהם, אני מרגיש שהיא מוקרנת מפופוביץ' ומטה, שמה יש לי בעיה.
כן, טוב, ירון, הנה, עמדנו בזמנים שלך גם, פעם באה יותר ארוך, יותר מקיף, תבוא לפה גם, אתה מוזמן מאוד, תודה רבה. ארצות הברית,
נתאם בכיף.
ארצות הברית עם איראן, צפו פגיעה, ואגב, הרבה, אם הרבה מאוד אנשים עזבו את הפרק, אם שמת לב עמית, שהרבה אנשים עזבו את הפרק לפני רבע שעה, זה בגלל שהם הלכו לנסות לבדוק איך אפשר לאמר על סלובניה, אחרי מה שטלפז אמר, רק נגיד שזה פי 20, פי 21 בסוכניות לזכייה, לזהב שלהם, אז אני
כמה חושב, ארצות הברית?
אני חושב שטלפז, ארצות הברית היא 1 ל-4, זה כאילו לא 4 ל-1, זה 1 ל-4, זאת אומרת, אם אתה שם 8 שקלים, אתה מקבל בערך 2, משהו כזה. יש פה כמה, כאילו, כמה סוכניות שונות, אבל זה בערך.
וואו.
אני עדיין, אני חושב שטלפז, עם הטלפז שאוהב את היחס, אוהב את הג'וס.
כן, אני אוהב את היחס.
22, הוא אמר את זה בלי לדעת, זה 22. עכשיו שהוא שמע שזה 22, יש מצב שהוא, יש מצב שהוא הולך,
למרות שאני אף פעם לא שם.
יש מצב שהוא עוזב את העבודה עכשיו, יש מצב, הוא הרגע הודיע, הוא הרגע הודיע. יאללה, טלפז, תודה רבה.
יאללה, ביי.
צ'או. אז תודה רבה לירון טלפז, תודה רבה לניר ולאורי, תודה רבה לעמית, תודה רבה לאיתי שמאחורי הזכוכית, כבר אוכל, לא מחכה לנו כרגיל, לא מזמין גם, לא מזמין אותנו, לא מזמין לנו, אין בעיה, אתה יודע מה אומרים על מי שאוכל על המקלדת לבד, הנה עושה לנו גם תנועת FU, בסדר, אני אומר כל מה שאתה עושה, אנחנו פה מקום של שקיפות, ליטרלי, אתה באחורי זכוכית, אני רואה אותך, אנחנו מקום של שקיפות, מזכיר, פעילות של פייבוקס, זה היום האחרון. מחר נראה לי מכריזים על זוכה, ואז יהיה עוד תחרות, אבל בואו תתנו לעצמכם כמה שיותר צ'אנס, אז עמית, תשים למטה את הלינק.
נשים.
לינק לקבוצה, אתם נכנסים לקבוצה, וכל זה, כיף גדול, יאללה, ממשיכה האולימפיאדה. עמית, אנחנו פה גם מחר, בלי נדר.
בלי נדר.
גם מחר. עד כאן לפעם, תעשו טוב.